עם דרום וצפון. היום החמישי ללחימה ברצועת עזה, ובמקביל המתיחות העולה עם ההתפתחויות בשעתיים האחרונות בגבול הצפון, אחרי טפטופים שראינו מצד החיזבאללה. הערב אירוע הרבה יותר משמעותי עם חדירת כלי טייס, ככל הנראה מספר של כלי טייס או מיואשים או בלתי מיואשים, את כל הדבר הזה כרגע נבדק, אבל אזעקות נשמעו בכל מרחב הצפון. בצוות שלנו עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני יונתן לדייב, ואנחנו במשדר החירום הזה ממשיכים גם מלבד העדכונים השוטפים גם לשמוע מה קורה וגם להמשיך להיות חזקים, אמונים על דרכנו המסורה מדורי דורות, בטוחים בניצחוננו, בטוחים הקדוש ברוך הוא שהוא מגן ושומר עלינו בזכות לומדי התורה ובזכות הלוחמים הרבים שנמצאים עכשיו בהרבה מאוד גזרות. הקדוש ברוך הוא ישמור גם עליהם, שכולם יחזרו לבתיהם בריאים ושלמים. נפתח עכשיו עם גם סיכום של היום החמישי ללחימה וגם האירועים האחרונים בגבול הצפון. נסכם קצת מצב. קובי פינקלר, שלום לך קובי.
שלום גם לך אבי.
אז בוא נפתח דווקא עם האירועים האחרונים, מה שנקרא עם החדשות. החיזבאללה עדיין לא מצטרף במלוא כוחו כמובן ללחימה הזו, או שיש פה אסטרטגיה שהחיזבאללה רוצה לרתק כוחות בצפון ולהטריד אותנו מדי פעם בזוטות, או שזו פתיחתה של מערכה נוספת?
תשמע, כרגע לא פתיחתה של מערכה נוספת. החיזבאללה רוצה שני דברים, ותכף אני ארחיב בדיוק מה שקרה בדקות האחרונות. כפי שהבטחתי לבצלאל לפני 10 דקות, קיבלתי תשובות מהצבא, מחיל האוויר, מכל הגורמים הרלוונטיים, וניתן את תמונת המצב. ראשית, לא הייתה שום חדירה לשטח הארץ של כוחות רגליים. לא היה שום רחפן מאויש. היו כמה עשרות, בין 10 ל-15, יכול להיות 20 רחפנים קטנים ובינונים בלתי מאוישים. המטרה של אחד מהם היה לפגוע חירוגית, נקודתית, באחד מהבסיסים של צהל. לא כנגד אזרחים, לא כנגד מתיישבים רגילים, כלומר לא כנגד תושבי חיפה, דימונה, הרצליה או פתח תקווה, אלא כנגד בסיסי צהל. ברגע שחודרת כזאת כמות, או אפילו אחד חודר, והוא עושה דרכו בשמי הארץ, מיד מופעלים כל הפוליגונים, מיד מופעלת כל מערכת ההתראה, וזה יכול להיות בזיגזגים, כי יכול להיות שהוא יעבור דרך בית שען ואחר כך יסטה שמאל או ימינה.
כן, מספיק שהוא יעשה טיול באזור, והוא מדליק אזעקות בזאת אחר זאת בכל האזורים, ומקפיץ את חיל האוויר כמובן, אבל כמובן הכותרת המרכזית היא, בניגוד לחשד שהיה קודם לכן, כרגע מודיעה מערכת הביטחון בוודאות, לא היו חדירת מחבלים, לא מהאוויר ולא מהיבשה, לעבר שטח מדינת ישראל מגבול הצפון.
נכון, קודם כל זה צריך להרגיע. תשמע, אם החיזבאללה היה רוצה לפתוח במלחמה, אז יש לו את השיטות שלו ודרכים שלו. הוא צריך לעשות איזשהו וי, הוא צריך לסמן משהו כלפי החמאס. שוב, הכל נכון ל7 ו-3 דקות. כרגע זאת הייתה משימת האיתות שלו כלפי החמאס. הוא צריך לתת להם איזשהו מתנה, איזושהי תשורה. התשורה שלו הייתה מתקבלת, לא שזה היה מתקבל. יכול להיות שזה פה ושם, לא היו שום פיצוצים. גם הדי הפיצוצים ששמעו אזרחים ושהתקשרו גם על המערכת של כל חי, גם אליי, גם לאנשים אחרים, זה הדי פיצוצים של המערכות שלנו, או טילים שלנו, או רקטות שלנו, שמופעלות כנגד אותם רחפנים. באוויר כרגע נמצאים בשמי הגליל, בכללותם, דיברתי על זה גם הבוקר במשך כל היום, עשרות רבות של כלי טייס, גם מטוסי קרב, גם כלי טייס בלתי מאוישים, גם מטוסי קרב, כלומר יש מוכנות גבוהה מאוד של חיל להעביר לתרחישים כאלה בדיוק. התיאום של החמאס ביחד עם החיזבאללה או ארגונים נוספים בלבנון הוא תיאום שצריך לראות אותו, כי באותה שעה ממש שבה החמאס משגר רקטות ארוכות טווח, גם לעבר טירת הכרמל וחיפה, גם לעבר רכסים, גם לעבר חדרה, בית אלעזרי וכדומה, זה הכל כדי גם להסוות, גם להטות, גם להראות אנחנו מתואמים ממש באותם רגעים, ואז עולים להעביר אותם רחפנים. כל הדיווחים על כך שבחסות התקיפה הזאת היו חדירות, הייתה השתלטות בבית אילן, אינן נכונות.
אבל עדיין ההוראה של פיקוד העורף, צריך לומר לכל תושבי הצפון מחיפה צפונה, להישאר במרחבים מוגנים, בממד, במקלטים,
לא, לא לוקחים סיכונים,
עד להוראה חדשה, אי אפשר לדעת באמת מה יכול להתפתח. כבר יתקנו אותנו מפיקוד העורף לגבי ההוראה הזו גם היא. בוא נניח רגע לצפון, נחזור אליו, וכמובן בהמשך המשדר שלנו קובי נעבור אל הדרום, רצועת עזה. היום החמישי אנחנו רואים עוד מתחים של החמאס לעבר ישראל לכל מיני יעדים, לראשונה גם באר שבע, ראשון לציון, ערים נוספות שנשמעת בהם הזקה. מלבד כמה נפגעים, ברוך השם אנחנו לא יודעים על נפגעים משמעותית כתוצאה מהמתח הזה, אבל יש לנו נפגעים באירועים אחרים. היום היו חדירת מחבלים, היה עוד כמה ניסיונות של החמאס להגיע עם כוחות רגלים לכל מיני יישובים, כל המחבלים הללו חוסלו. קובי, בוא ננסה להבין מה קורה ביום החמישי.
כן, רק צריך להתקל אותך במשפט אחד, זה לא הפעם הראשונה שיורי לבאר שבע. ביום שבת בבוקר אנחנו לשמחתנו היינו בתפילות שמחת תורה ושבת, אבל היו הירי מסיבי לבאר שבע גם בשבת בבוקר, גם אתמול, אז כך שבאר שבע בהחלט נמצאת אצלהם בתודעה ואחד מהסמלים שלהם. תשמע, אנחנו נדבר על כך במשך התקופה הבאה הרבה. החמאס גם ביום האחרון ללחימה, כאשר היא תהיה עוד שבועיים, שלושה או חודש, ימשיך לראות. זה נקודה שצריך לקחת את זה בחשבון, ולכן ההיערכות הזאת ולכן הפריסה הזאת, גם של פיקוד העורף, גם של הלוחמים וגם של ההנחיות לתושבים שאתה חוזר עליהם כל הזמן בצורה הכי נכונה שיש. עכשיו ניתן תמונת מצב. לא היה שום מחבל שחדר בימות האחרונות אחרי שבת לשטח מדינת ישראל. הפרצות הללו מאוישות כרגע או על ידי טנקים, או על ידי מסוקי קרב, או על ידי לוחמים. חלק מהעבודה כבר מתחילים לעבוד עליה, לתקל את הפרצות עם יחידת יעלום, עם משרד הביטחון, אבל זה ייקח זמן. כרגע, וההבטחה כמובן של העובדים שעובדים שם, כרגע עובדים, אבל בכל אותם מקומות שבהם מחבלי החמאס פרצו את הגדר, יש כרגע צוות שעובד בפי הגזרות הללו. יש ניסיונות לחדירה מכיוון הים, מכיוון זיקים, הם חוסלו גם אתמול, גם שלשום, גם אחר הצהריים, כן. חוסלו מספר מחבלים באזור זיקים.
אוקיי, כבר נמשיך קובי לגבי מה שקורה בדרום. אני לרגע רוצה לחזור לצפון, ואנחנו עם ראש עיריית כרמיאל, משה קמינסקי, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו נמצאים כרגע בסיור בשטח בעקבות ההתראות על חדירת כדבמים. כרגע אחרי כל הבדיקות שלנו אנחנו לא רואים חדירה בכרמיאל, עדיין בבדיקות. בכל מקרה אני קורא לכל התושבים להישאר בבתים, להישמע להנחיות. יש לנו הרבה כוחות בשטח.
במילה אחת, משה קומינסקי, ראש העיר, האם בכרמיאל יש מספיק מרחבים מוגנים, מקלטים? מה מצב המקלטים בעיר?
אנחנו כבר שלושה ימים יחד עם התושבים בבדיקה, במעקב, בטיפול. בדקנו קרוב ל-600 מקלטים, מה שנקרא פרטים משותף. כמובן שכל המקלטים הציבוריים מוכשרו, מוכנים. זהו, מה שחשוב שיוכלו להיכנס כרגע, וגם אם לא אז להיכנס לבתים, לנעול את הבית, להישאר בבית ולהישמע להוראות לכוחות הביטחון וכלי התקשורת שהם מעבירים אותם.
תודה לך, ראש עיריית כרמיאל משה קמינסקי, שיהיה בהצלחה לכולם. תודה. עכשיו אנחנו עם מסבירן פיקוד העורף יצחק טסלר, שלום לך.
שלום וברכה.
על פי ההוראות עכשיו מחיפה צפונה עדיין נשארים במרחבים מוגנים, נכון?
עד להודעה חדשה, כל תושבי חיפה וצפונה צריכים להיכנס למרחבים המוגנים, ובנוסף לנעול את הדלת, לסגור את חלון הפלדה, לסגור את חלון הזכוכית, ולהמתין להוראות חדשות מפיקוד העורף. בשני מקומות בצפון, במעיין ברוך, שם יש חשש לחדירת מחבלים, ושם בצפון, באותם שני יישובים, צריך לבצע נעילה של הדלתות גם ולוודא עד להודעה חדשה וגם לחבות את האורות. אבל הדבר החשוב ביותר הוא כזה. אנחנו מתחילת השבוע דיברנו על האפשרות שתתרחב המלחמה למקומות אחרים. זו הסיבה שבגללה אנחנו ביקשנו מאזרחים להצטייד. אפשר להיות רגועים, צפינו שזה יכול לקרות, נערכנו לזה, ואנחנו הכנו את הציבור וקראנו לו להצטייד בציוד. אנחנו ננצח, אבל עכשיו צריך להקפיד על ההנחיות כדי להציל חיים.
אוקיי, אז בהחלט אתה נותן הנחיות מפורטות, ואתה אומר, יש עדיין חשד לחדירת מחבלים במעיין ברוך, אבל לא ודאי, לא לוקחים סיכונים, כולם נשארים בממדים, נעולים, סוגרים את החלונות, גם לנעול את דלת הבית כדאי, ולהיות רגועים, פשוט להיות רגועים.
מכיוון שאנחנו מדברים, ויש הרבה מאוד משפחות ברוכות ילדים עם ילדים קטנים, להרגיע אותם ולהגיד להם שכל אחד בצורה שיכולה להרגיע אותו, לתת להם משימות. אחד שיתקשר לקרובי המשפחה ויראה שכולם יודעים את ההנחיות ומקיימים אותם. אחד שיארגן עם האחים הקטנים אמירת תהילים. אחד שיוודא שיש בממד מים ומזון, ויש שם את הציוד, משחקים לילדים וכל מה שצריך, כדי להיות שם ליותר מכמה שעות, ולכן כמובן שלא יהיה ספק, עד להודעה חדשה לא לצאת, זה לא לצאת משום סיבה. לא כדי לעשות פניות, לא לתפילות, אנחנו במצב של פיקוח נפש, ונשמרת מאוד לנפשותיכם, אנחנו רוצים להציל חיים, אנא, הקפידו על הנחיות פיקוד העורף.
בהחלט, ומי שאין לו ממד בבית, אז יש לו מקלט ציבורי, או בתחתית הבניין, או בסמוך לבניין, ואם אין לכם לא את זה ולא את זה, אז תבחרו את המקום הכי ממוגן שיכול להיות, חדר מדרגות, קומה אמצעית, קומה...
רגע, עוד שנייה אחת.
כן.
כן, מי שלא יודע איך מוצאים את המרחב המוגן, אם אין לכם ממד, אז מתקשרים למוקד 104, לוחה 6, זה שלוחה שמותאמת לציבור החרדי, ושם יגידו לכם באמת מה עושים
ואיך מאתרים מרחב מוגן. אז כדאי שכל אחד כבר עכשיו יעשה את השיחה הזו, כדי שהוא ידע מכאן ולימים הבאים היכן המרחב מוגן שלו. כמובן לאלה שאין להם ממד מוסדר או מקלט מוסדר, מחייגים ל-104 שלוחה 6. יצחק טסלר, פיקוד העורף, תודה לך.
תודה לכם, שרות טובות.
שווים אליך קובי פינקלר לעדכונים האחרונים. אז היינו בעצם בסיכום גזרת דרום, ממשיכים בהפגזות על החמאס לאורך כל היום, גם היום, אולי פחות מסיבי ממה שראינו בימים הראשונים, אולי יותר, קשה לעמוד ולדעת, אבל חיל האוויר ממשיך.
כן, תשמע, יש פה גם את צמד המילים כלכלת חימושים. גם כאשר אתה עושה פעולה מסיבית, אז אתה לוקח בחשבון שבמשך 3-4 ימימות אתה מטיל כמות אדירה של חומרי נפץ. למעשה שכונות שלמות נהרסו שם כליל, וזה יאפשר גם לתמרון הרבה יותר פעילות, וכל מי שמנסה להרים את ראשו נפגע, במיוחד כמובן שזה מחבלים, וכל רסיס מודיעיני כזה מביא לידי תקיפה מיידית של חיל האוויר בדרכים השונות שלו, לפעמים זה גם מהים, לא רק מחיל האוויר. היום מחוסל עוד בכיר בחמאס, יעד מרכזי שהציב לעצמו צהל או שנתנו לצהל, הוא חיסול בכירים. שוב אני חוזר לחצי דקה לפיקוד לחלק הצפוני, גם באזור מעלות לא הייתה חדירת מחבלים. שוב כן. נרגיע את מאזינינו שם בהתפון.
הרגענו, לא אנחנו רגועים, ואנחנו ממתינים נכון. להוראות נוספות מפיקוד העורף כל העת, אחרי הדברים שאמר כאן מסבירן מפיקוד העורף צבי טסלר. קובי פיקלר, נשוב אליך בהמשך, כל הזמן נכון. אנחנו איתך בגל פתוח. אם יהיה מה לעדכן, אנחנו כאן. עוד הודעה, גם בארצות הברית הכריזו על פינוי השגרירות בבירות, שגרירות האמריקאית בבירות, וקוראים לכל האזרחים האמריקאים בלבנון לעזוב את המדינה בשעות הקרובות. אנחנו עכשיו עם דוקטור אביחי מנדלבליט, שלום וערב טוב.
שלום.
אני שעבר היועץ המשפטי לממשלה, מזכיר הממשלה, פרקליט הצבאי ועוד. אנחנו מדברים על תקופה של מלחמה מסוג שלא ידענו, עם פשעי מלחמה שמרצחי החמאס, אותם מפלצות מעוללים לעמנו, ומה החוק הבינלאומי אומר באשר לאירוע מהסוג הזה?
טוב, אז קודם כל אתה צודק, זה באמת פשעי מלחמה, זה אפילו הייתי אומר אדרסטייטמנט, זה הפשעי מלחמה מהסוג הכי גרוע, הכי נאלח, הכי חמור שיכול להיות. ושתוכל זה מחזיר אותי ל-33 שנים אחורה, שהייתי שופט בעזה בדרגת רב סרן בתוך עזה. היה לי הרבה מאוד מקרים של רצח שם, ששפטתי מאות מקרים, האמת היא. 1990, אחד המקרים שזה זכורים להיטב, זה רצח של חייל מילואים, אמנון פומרן, זיכרונו לברכה, שטעה בדרך במחנה בורי.
עבר לינץ', כן.
כן, אבל נתה בדרך מחלל בורג' ובאמת עבר לינץ' מהסוג הנורא ביותר, כולל כולל סקילה ושריפה ודברים מזעזים, ממש חיות אדם. ומה שאני לא רוצה לספר עכשיו את כל עשרות האנשים שפעתי שם, סיפור אחד צד את עיני, אבל הוא חשוב כדי להבין מה מדובר. ילד בן 33 שנה אחורה, ילד בן נער, זה לא ילד, בן 15, שמסר עדות, העדות שלו הייתה מאוד אותנטית במשטרה, אחרי שנחקר בשבת, ובעדות שלו הוא אומר, אני לא רצחתי בן אדם, אני רצחתי, היהודים כולם הם בני קופים ובני חזירים, כולם יודעים את זה, הם בני השטן. אפילו הוא תיאור שיש להם כביכול קרניים וזנב וכלשון, ומחביאים את זה ומתחזים לבני אדם שנכנסים לתוך רצועת עזה, ומתחזים, אבל זה לא בן אדם, לכן מה אתם רוצים? לא צריכתי בן אדם, שאומר את זה בשיא הרצינות. זאת אומרת, מי שטף את המוח של אותו נער, בן 15, בצורה כזאת, ומי עדיין שוטף את המוחות של אותם ילדים קטנים, שאתה רואה ילדים בני 5, 6, עם נשק.
כן, אבל האכזריות של החמאס, ראינו אותה מופעלת גם כלפי אנשי הפתח, אחיהם המוסלמים ברצועת עזה, אותם ב-2007 עם זריקת אנשים מקומה 14, ועוד כל מיני התעללויות שם באנשים.
כן, אני זוכר היטב, אבל בכל אופן צריך להבין, זה לא אותו דבר, כי גם מי שעבר רצח עם, והיו מאוד עמים שעברו רצח עם, אף אחד לא עבר מה שעבר עם היהודים, זה לא כלל על השואה, שהאידיאולוגיה הנה צאצא של דה-הומניזציה, זה לא בני אדם, יש שרשרת של
פירמידה. גזע אחר, נחות, שצריך להשמיד אותו.
זה לא בני אדם, זאת אומרת, יש גזעים נחותים, היהודים הם לא גזע, הם לא בני אדם. הם לא יצרים אנושיים. עכשיו,
זה נותן הסבר על כל
האידיאולוגיה היחידה, אבי שנייה אחת, האידיאולוגיה היחידה של איזושהי תנועה, חוץ מהתנועה הנאצית, שחושבת שיהודים לא בני אדם, זה האידיאולוגיה של, 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 של החמאס. אני לא מכיר תנועה אחרת, ואני אומר לך, זה סיפור אמיתי שחווית, אפשר אחרי זה חזית זה עוד פעמים, בהמשך. עכשיו, האידיאולוגיה לא השתנתה, ולמרבה הצער, הכוונות היו, לא הייתה יכולת, ופתאום קרה מה שקרה, ונהייתה יכולת, וראינו מה קרה. לכם מדובר בפושעי מלחמה, מהסוג הנתעב ביותר שקיים. עכשיו, יש אסימטריה, יש אסימטריה. זה שהם פושעי מלחמה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להתנהג כמוהם. אבל בוודאי שאנחנו מתכוונים לנצח את המלחמה, להכריע אותה, לפי המטרות שקבע הדרג המדיני. עכשיו לא ייכנס לכל הדיון, מיטוט החמאס, שלילת יכולתו, יכולותיו הצבאיות והמדיניות וכן הלאה. ברור שהמצב השתנה מקצה לקצה, זה לא יהיה אותה, זה לא יהיה אותו מזרח תיכון, זה ברור שצריך לשאול את זה מקצה לקצה. אנחנו מתכוונים לנצח את המלחמה, אבל אנחנו עושים את זה בתוך הכללים של דיני המלחמה, וכשנלחמים, ובמיוחד בסביבה כזאת, שמערבבים בכוונה, וגם זה פשע מלחמה שעושה החמאס, שהוא מערב בכוונה אזרחים עם כביכול לוחמים, אני אומר את המילה לוחמים, אבל זה לא לוחמים, זה פושעים, עם הפושעים שלו, עם המחבלים שלו, כשהוא מערב אותם ביחד, אז ברור שיפגעו הרבה מאוד אזרחים, אנחנו לא רוצים להרוג ילדים.
כן, כמו, אבל האחריות לא הוא נטו עליהם.
אני מסכים.
רגע, אז אם מדובר בפושעי מלחמה מהסוג הנהלך ביותר שיש, מה מעמדם של החמאסניקים המחבלים המרצחים שנמצאים עכשיו בידינו? כי אנחנו רואים אותם מובאים לערכות מעצר, אנחנו רואים אותם...
יש פה, אני רוצה להאמין שיש פה חוסר הבנה. אני אשתמש בלשון עדינה. חוסר הבנה. זה שמביאים את חלקם, מקצתם לערכות מעצר, זה ממש לא לטובתם, זה לרעתם. ועל פי מה שאני יודע, ועל פי בקשות של השבק והמשטרה, זה בקשות שלהם. למה הם מבקשים את זה? משום ש... מה קורה? שאם מדובר בלוחמים חוקיים, מה שנקרא, אז יש למעמד של שבועי המלחמה. בשבועי המלחמה אתה לא שופט אותם. אתה לא צריך לבית אותם לשופטים, נכון? לא עובדים אותם לשופטים. מחזיקים אותם במחנה
שבועי. צריך לתת להם גם תנאים ראויים, לפי הדין הבינלאומי.
נכון, הם מוגנים לפי הדין הבינלאומי, ולכן אסור לך לשפוט אותם. וכשתסתיים הלחימה, עושים חילופי שבועי, מחזירים אותם. לא, אנחנו לא מתכוונים להחזיר, לא צריכים להחזיר אף אחד מהם. אני לא יודע מה יהיה במסגרת הסכמים. אנחנו לא חייבים להחזיר אותם לפי המשפט הבינלאומי, משום שהם פושעי מלחמה. ופושעי מלחמה צריכים לעמוד לדין, כמו פושעי מלחמה, כמו משפטי נירנברג, שכולם מכירים. הם צריכים לעמוד לדין. עכשיו, אם אתה מצליח, לכן יש חוק מיוחד שחוקק, שהוא חוק לוחמים בלתי חוקיים, בלשון הבינלאומי זה נקרא DPH, Direct Participation in Hostilities, חוק הלוחמים הבלתי חוקיים, שהחוק הזה בעצם מאפשר להחזיק אותם במעצר, גם אם אין ראיות, אבל אנחנו יכולים לשפוט אותם, ואנחנו רוצים לשפוט אותם, כי כל מי שרצח וביצע את הזוועות הנוראיות, שאני לא רוצה לדבר על זה בשידור, את הזוועות, אני יודע קצת מה קרה לצערי הרב, כל הזוועות האלה, כל מי שיהיה ראיות נגדו בהקשר הזה, ויש ראיות נגד חלק מהאנשים, הוא נמצא את אותו דין בהליך פלילי, ולכן הם מובעים במסגרת הליך פלילי, על פי בקשת השב"כ, שב"כ רוצה שהם ישפטו, רוצה שהם יכניסו אותם לכלא. למעשה, אני לא יודע מה יעונש בתור מעשרי עולם, או דברים יותר מזה, אבל הם צריכים לצאת אותם את הדין. כדי למצוא אותם את הדין, אתה חייב להעביר אותם מסלול פלילי. זאת אומרת, ההבאה למסלול פלילי היא לא לטובתם, היא לרעתם.
יהיה בעתיד אפשרות לחוקק חוק שיחול רק עליהם באופן ספציפי? הרי יש את הדיון על חוק עונש מוות למחבלים, שהוא שנוי במחלוקת, ואני שואל אם אפשר לצמצם אותו, והוא יחול רק עליהם.
אני לא חושב שצריך חוקים מיוחדים. יש הרבה מאוד אפשרויות, גם לפי המצב המשפטי הקיים. זה עניין קודם כל של החלטה, של מדיניות. יש חוקים קיימים. אני לא יודע אם אנחנו נגיע למקומות האלה, אין לי מושג, זה בסוף כן החלטות של בסוף מי צריך להחליט וכדומה, אני לא חושב, אני לא יודע מה יעשו, אבל בשלב ראשון הם צריכים להיכנס לתוך ההליך הפלילי, וזה מה שאנחנו, אינטרס שלנו, של מדינת ישראל, שהם יהיו בתוך ההליך הפלילי, ונוכל למצוא אותם את הדין. זאת אומרת שהמעצר שלהם יהיה מעצר פלילי, מתוך כוונה לעצור אותו מהליכים ומצאות אותם את הדין, כדי שלא יהיה מצב, כמו למשל לוחם בלתי חוקי. זה כמו מעצר מנהלי. אז אחרי חצי שנה, אם אתה לא מייצר ראיות נגדו, אתה צריך לשחרר אותו. אין לנו כוונה לשחרר אותם, את המפלצות האלה. אין לנו כוונה כזאת.
כן.
אז זה מה שאני מבין.
אוקיי, עכשיו מילה אחת על הלחימה בעזה. אנחנו לא נוקמים, אנחנו לוחמים כדי לנצח. יש לנו אויב קשה ומר, ונלחמים בו לא מהבטן אלא מהראש. וסוגרים להם מים וחשמל וגז, ועושים כל מיני פעולות, הפסיקו עם מדיניות של הקש בגג, לא מכריזים בדיוק איפה הולכים להפגיז ואת מי ומה, ובטוח שיש איזה ייעוץ משפטי בדרך, כי נצטרך יום אחד להתמודד עם השאלות האלה. איך עובד התהליך הזה?
אוקיי. אז קודם כל ייעוץ משפטי היה תמיד. כל הצבאות המערביים, ואני גם מציע דרך אגב, מאוד חשוב להקשיב לנאום של הנשיא ביידן, אז כל אחד שמע מה ששמע, כמו שאני אומר לך שהלב שלי באמת קרוע ושוטט, ויש הרבה דמעות בלב, ולפעמים גם יוצאות דמעות לא מהלב, אלא גם מהעיניים, מהמצב, אז כשביידן דיבר, אז הייתי במצב לא דומה, אבל גם שם, אתה יודע, הוא ריגש אותנו עד כדי דמעות. וכל מי שדיבר דברים לא ראויים על הנשיא ביידן ועל ארצות הברית של אמריקה, אז אני חושב שבאמת, אני כל הזמן ידעתי את זה. אנחנו בסוף, זה כוח הרתעה העיקרי של מדינת ישראל. שאנחנו יודעים, יש לנו על מי לסמוך, ויש לנו מזל, ואני גם שומע שהוא כתב את הנאום הזה בעצמו, וראו איך הוא דיבר מתוך הלב, הוא לא דיבר מהראש, הוא דיבר מתוך הלב. ועם זאת, הוא חזר על אותם דברים שאני שמעתי גם מאנשי ממשל בעבר ובהווה, שמעתי כל הזמן את הדברים האלה. The only reason that we work with you is because we share the same ideology. We share the same values. הסיבה היחידה שאנחנו עובדים איתכם זה בגלל שאנחנו חולקים את אותם ערכים.
יש לנו אותה אידיאולוגיה, כן.
וערכים. איזה ערכים? ערכים של דמוקרטיה ושלטון חוק. ודיבר הנשיא ביידן פעמיים לפחות, אני אומר שלוש פעמים, פעמיים אני זוכר בוודאות שהוא חזר על זה, מדינת ישראל תפעל על פי חוקי המלחמה. זאת אומרת, גם במצב הזה, שבאמת הלב רותח, ובאמת יש פה דבר שזה הדבר הנורא ביותר שקרה לעם ישראל בארץ ישראל, מאז החזרה של, תראה, לפני 100 שנה, נדבר על ארץ ישראל. לא קרה דבר כזה.
מילה נוספת.
אנחנו חייבים לפעול על פי הכללים של המשפט הבינלאומי. כן, התשובה היא כן, יש ייעוץ משפטי, יש מערך שנבנה. מי שהחליט על המערך הזה, זה לא הפצר דרך אגב. אני הייתי פצר כשזה נבנה, אני בניתי אותו. מי שחליט זה היה הרמטכ"ל, זה האינטרס של הצבא. הצבא עובד ביחד עם צבא והשב"כ. עובדים ביחד עם ייעוץ משפטי, שהמטרה של הייעוץ המשפטי זה לתמוך במאמץ הלחימתי ולאפשר לצה"ל לממש את המשימות שלו ולנצח את המלחמה, בניגוד גם פה לכל מיני דמגוגיות שאומרים, אבל בתוך הכללים. ונכון, אני צריך להסביר את הדברים, ואני חושב שנוכל להסביר. אנחנו בעיקרון עובדים, הצבא, כן, הצבא עובד, החלטות של מפקדים, הצבא עובד על פי החלטות דרג מדיני. אני לא מכיר שום הנחיה של דרג מדיני ושום הנחיה של צה"ל, אני לא נמצא שם עכשיו, אבל אני לא מכיר הנחיה שאומרת לעשות חלילה דברים שהם מנוגדים למשפט הבינלאומי, ולכן מקפידים על זה. יש פריסה עד רמת אוגדה בצהל, כל המפקדות, זה דבר שנמצא כבר הרבה שנים בצהל, עובדים שכם בשכם, גם באימונים, גם בתרגילים, גם בתוכניות המבצעיות וגם בלחימה עצמה. הצבא האמריקני, לשם השוואה, עובד עד רמת החטיבה, רמה יותר נמוכה מאשר בצהל, עוד יותר. ובמרינס, עד רמת הגדוד, כולם עובדים עם זה, כי זה חלק מהמלחמה. הקרב ללגיטימציה הוא קריטי לנצח את המלחמה, צריך להבין את זה.
יש דבר נוסף שהוא קריטי כדי לנצח, וזה המורל, מורל הלאומי, המורל של העם, כי בניגוד לסבבים קודמים ועופרת יצוקה וכל הדברים הקודמים ועמוד ענן ובטח צוק איתן, ראינו סבבים, ראינו מבצעים, פה עשו בנו טווח קשה בהפתעה, מה ששבר באמת הרבה מאוד אנשים את החוסן, את ה... ויש חשיבות למורל. המורל לפעמים הוא גם עניין של פיקוח נפש. הרב אלישיב, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, ואתה, הדוקטור מנדלבליט, בוודאי מכיר הרבה מאוד פסקי הלכה שקשורים לענייני המורל, והוא קבע שבשביל מורל של חיילים מותר לסכן חיי אדם. אם יש חלל את צהל באיזשהו מקום ליד חבריו שממשיכים ללחם, מותר לשלוח צוות שיסכן את חייו להרים את אותו חלל כדי שהמורל של חבריו לא ייפול. וכשאני מאזין לחלק מכלי התקשורת ולפוליטיקאים, כאילו לא ככה כלום, כאילו לא הייתה פה מלחמה, ממשיכים להיכנס אחד בשני, ממשיכים לעשות את הדלגיטימציה אחד של השני, ואני שואל חוקית, האם יש כבר איזה כלי או משהו שלפחות עכשיו 10 ימים, 15 ימים יניחו לנו מכל השיטפון הזה?
אני לא חושב שצריך להיכנס, זה לא חכם להיכנס למקומות האלה. אני גם לא שומע את זה כל כך, האמת היא שאני גם אומר בכל מקום, תעזבו עכשיו, הזמן לבדוק מי כן היה, מי לא היה, זה לא מעניין. זה מעניין רק להסתכל קדימה עכשיו, להתעשת, ואני רואה התעשתות. כן, הכאב הוא עצום וגדול, והשבר גדול, הכל נכון. אני רוצה להסתכל קדימה, אין לנו ברירה. אין לנו שום ברירה, ואני חושב שמסתכלים קדימה, אבל אני חושב שיש השתשטות, ולא להתעסק עכשיו במה שהיה, מי השם, מי לא השם, זה לא מעניין. עכשיו, הזמן הזה עוד יבוא, זה לא רלוונטי. כרגע צריכים להתעשת, לעבוד ביחד, ואני חושב שזה מה שקורה. עכשיו, כן, אני לא רואה באמת, פשוט לא להתעסק בזה, מכל מי שצריך להוקיע את האנשים האלה, שעכשיו עושים פוליטיקה קטנה או דברים כאלה בעת הזאת. פשוט להוקיע אותם. זה החלק שלכם, אבי, זה החלק שלכם בתקשורת. לא להתעסק בזה, זה לא מעניין. אני כרגע, מה שעשו כולנו להתחבר, כמו שאמרת, בצל להתאחד, להיות מיחד, לא מעניין כל הדברים האחרים, ולעזור ולתמוך בכל כוחות הביטחון העיקרים שלנו, לנצח את המלחמה, אחד, ושתיים, לעזור לעודים המוצלים מאש. המשפחות האלה, הניצולים, לא...
זה ממש כמו ניצולי שואה, לכל דבר ועניין, הסיפורים משם.
אני לא סתם אמרתי את המילה, עודים, ניצולים, אש.
זה אותו דבר בדיוק. כן.
נכון, נכון.
ממש ככה. בעזרת השם ננצח, באחדותנו ננצח.
אבי, בבקשה, מכם, מכל כלי התקשורת, אני לא יודע כמה אתה יכול, איפה אתה יכול להשפיע. כולם, כל השרים, כל יושבי ראש הוועדות, תתעסקו בלטפל בניצולים האלה, תתעסקו לטפל בהם, זה חובה של כולנו. לא מעניין, הייתי בקורונה, אתה יודע, אז מיד, אתה יודע, קופסאות תקציביות ותקנות שותחים ומיליון דברים, והכל במהר, טק, 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 והכל הלך מהר, ואפשרנו את זה. אז למה, עכשיו צריך את זה גם, צריך עכשיו, לא לחכות, לא
לבירוקרטיה, חבילות סיוע ופתרונות כלכליים וכל מה שצריך, כן.
הכל אפשר לסדר, זה לא זמן עכשיו להתעסק בבירוקרטיה, צריך לעזור לאנשים האלה, והדרג המדיני צריך לעשות את זה, צריך המדינה לעשות את זה, לא, גם, שמע, אתה רואה, אתה מתרגש, תראות כמה מתנדבים, איזה רוח, איזה אחדות, כולם, מכל הזרמים, מכל הכיוונים, פה פתאום אין פתאום פוליטיקה, כולם. אבל גם המדינה צריכה לעשות את זה. ואני חושב שאתם צריכים לתבוע את זה מהמדינה, כלי התקשורת, אתם
קושבים... מנסים להשמיע את כל השופר בדיוק בעניין הזה, ולאחד את העם ככל הניתן, ולחזק את האמונה, ובעזרת השם ננצח ונעבור גם את זה. הדוקטור אביחי מנדלבליט, תודה רבה, שיהיה ימים טובים יותר לעם ישראל.
אמן, אמן, תורות טובות בעזרת השם.
שר הרווחה יעקב מרגי איתנו על הקו, שלום.
ערב טוב לך אבי, ערב טוב לכל המאזינים.
ערב טוב. אז אתה בשלושה ימים האחרונים מתעסק הרבה עם הסוגיה של המשפחות הניצולים, בדיוק דיברנו עליהם עכשיו, זה ככה מתפרץ דלת פתוחה, מסתובב בבתי המלון, כל מה שקשור למשרד רווחה, עובדים סוציאליים, ספר לנו קצת מה אתה חווה.
תראה, החוויות הן לא קלות, המשפחות כשלעצמם, הם, בימים הראשונים הם עדיין לא יודעים בדיוק, הם עדיין כמו, כבמין הלם או שוק. היום כבר אתה מתחילים לשמוע כבר את ה... הם מתחילים לדבר ולצא. הם מבקשים לשמור על האותנטיות של הקהילות שלהם ולהיות ביחד. אני רוצה לומר לך, בשונה ממה שמנסים להציג. משרדי הממשלה שם, במעטפת. הרי זה שקר הכי גדול לומר שמשרדי הממשלה לא שם, כי מי קלט אותם? מי הכין את המלון הזה שהם נכנסו לשם? צוותי הרווחה של המדינה, יש לנו בכל מלון, 4-5 עובדים סוציאליים, לבוא לפזר, אני שומע את דן הרר, אלוף בצהל היה. מדבר דברי הבל, לא, הוא לא מכיר את המקום. אם הוא היה מסייר, היה רואה את האפודים של הרווחה, 4-5 בכל מתקן, עוטפים אותם. אני מקבל פרגון מהרכזים היישובים שם בתוך המלונות, על כך שהרווחה עוטפת אותם. משרד הפנים, מרחל, הרשות חירום לאומית, שם, פיקוד העורף, שם. נכון? סוגיית ההיעדרות.
הנעדרים, החטופים, זו סוגיה כואבת, מורכבת, רגישה.
בשעות הראשונות, כן. בשעות הראשונות, שהם היו צריכים אותנו. הריבון לא היה שם. וזה, נכון, זה צריך להיבדק, צריך לדבר על זה, אבל לא היום. ביום שאנחנו לחיים שלנו חוזר
גם חיל האוויר לא היה שם. בסדר, אני רוצה רגע ברשותך שר מרגי לדבר על עניין נוסף, וזה תמיכה כלכלית לטווח ארוך. הרי יש פה משפחות לצערנו הרב שהולכות להיכנס לשנים אחרות לגמרי, מלבד ההכרזה של נפגעי טרור וכל הדבר הזה. זה לא בטוח אנשים שיוכלו לחזור ולשקם את עצמם, לחזור לאותו בית, לאותו משק, לאותו עבודה, לאותו מפעל. יש בכלל עכשיו תוכניות או שיגיע היום ויתעסקו גם עם זה?
אני חושב שאנחנו חייבים להתעסק בזה. אנחנו כבר שומעים קולות, יש יישובים שלא יחזרו להיות כפי שהיו.
יש אנשים שחודש הבא אין להם מזכורת.
יפה. אז לכן אני יודע, ואני לא משער, אני יודע שכבר שר האוצר מנסה, עובד על זה, לעשות העברה ישירה לכל תושב מהעוטף. אני לא רוצה לנקוב בסכום ומתי. אתמול הייתה אינטראקציה שלנו, זה, אני חושב שזה נכון שזה יעשה באמצעות הביטוח לאומי או משרד האוצר ישירות, כפי שעשתה הממשלה בקורונה. ולכן אני יודע שזה הולך להיות, ואם יצטרך לזמן ממושך, זה יהיה לזמן ממושך. אנחנו נדרוש את זה ונעשה את זה. אני יכול לומר לך שגם בסוגיה של חידוש היישובים או דיור חלופי, הרי אנחנו לא רוצים שהמפונים יחיו בבתי מלון לאורך זמן. הטיפול המטבי זה להחזיר אותם לשגרה כמה שיותר מהר. ולכן גם בזה אנחנו נעסוק בבוא העת. אני חושב שכבר נעשית חשיבה, אבל עבודה מסיבית ממש, בוא, זה מוגזם. גם המפונה עדיין לא קיבל החלטה מה הוא עושה.
מהתרשמות שלך, אני לא רוצה שתיתן פה ציונים לאף אחד, אבל לפחות יש תחושה בקרב רבים שמלבד 2-3 שרים שרואים אותם בשטח, רואים תמונות, רואים אותם מדברים עם תושבים, יש איזשהו שיתוק על הממשלה.
לא, לא נכון. בוא תראה, אני אגיד לך, אני חייב לעשות סדר, ואתה יודע, הכי קל לי, בסדר, מפרגנים לי, אבל אני היום הייתי בשפעים, ראיתי את השר אופיר סופר. אני לא רוצה לומר לך אופיר סופר ושרים אחרי בבסלו ועוד כמה שרים משגעים אותו, איך תפעילו אותנו, והם יוצאים ועושים, הולכים ללוויות. עכשיו, יש גם שכל בזה. בוא, זמן מלחמה, אתה רוצה יחצנות? אני, אתה יודע למה אני שחררתי הודעה לתקשורת? ביום שראיתי שהציבור חושב שאני לא בשטח, אמרתי, זה לא בשבילי. לחוסן הלאומי, כדי שהציבור הרחב ידע שהממשלה מתפקדת ועובדת, ביקשתי מהדוברות של המשרד, תפרסמו כל מה שאנחנו עושים, כל ההחלטות שקיבלנו בחדרי המצב. למה? כדי לשדר ולעזור לחוסן הלאומי. עכשיו, יש בעיה, קשה להחצן. אנשים עוד לא קברו את מתיהם, אתה תעמוד מול מסך שתפרגן לעצמך. זה קצת צניעות, קצת... אז אנחנו עושים את זה במינון כדי ששוב, לפני עיוור לא תיתן משות שהציבור ידע, אבל אני יכול לומר למאזינים, הממשלה עובדת, כל משרדי, קיבלנו, אתם יודעים שעשינו כבר 6 החלטות ממשלה שנוגעות למלחמה במשאלים טלפונים.
לכל מסקד. כל השרים, כל אחד עושה בתחומו. שר, מטבע הדברים, שר התיירות ושר, ושר הקליטה ועוד שרים אחרים, הם לא נוגעים ישירות למלחמה, אבל הם נותנים כתף, גם בציורים, בלוויות, בעידוד, אבל לבוא להחצן את זה ברמה עכשיו של, מה גם אתה יודע, אני אגיד לך משהו בצער, שגם אם כן, אז מי היה משדר את זה?
זה נכון. טוב, שאלה אחרונה לסיום, אנחנו דיברנו גם על הניצולים וגם על המשפחות ועל העוטף. בוא נדבר על העם, על עם ישראל. יש נפגעי אלם, יש מוסדות רווחה בכל הארץ, לכל מיני שכבות חלשות, לקשישים, לאנשים מוגבלים, כל מיני מקומות ודברים אחרים. אז מצד אחד אתה רואה את רוח ההתנדבות המדהימה של באמת, באמת,
במתבו.
ממש, אתה רואה כל יום כן, סיפורים, כן, אתה כן. לא מאמין.
הייתי אומר, אפילו אם היה, הייתה הגדרה של מתבו פלוס, הייתי אומר לך.
כן,
אתה
כן.
אתה יודע שנפתחו כמעט בכל מלון, מרכז לוגיסטי, אולם שלם של ציוד, שניצחו, אומרים לי, באים בטענות ערוצי התבלה. ושואלים לך, אומר, מה, מנצת שהחברה האזרחית הקדימו אותך. אני שואל אותך שאלה. אנחנו עשינו מיפוי צרכים. באו אנשים טובים, נשבור אותם גם אם לא צריכים, המדינה עושה.
לא, ברור, גם בשעת חירום כזו, המדינה לא יכולה להגיע בתוך חמש דקות לכל אזרח באותה שנייה, באותו רגע, באותו מקום, אבל לאט לאט אנחנו רואים שדברים מסתדרים.
הצוותים שלנו אמונים ומאומנים לעשות סקר צרכים, מיפוי צרכים ולצמצם פערים, ועושים זאת במתקנים. רוצה לומר לך, העם, איך כתוב שם במלאכת המשכן? שהביאו את התרומות למשכן. די ויותר, די ויותר. ויש, אני אומר לך, מרכזים לוגיסטיים כמעט בכל מלון. זה מחמם את הלב, לצלם את זה, לראות מה לא שלחו למלונות.
בהחלט. השר יעקב מרגי, שר רווחה, אגב גם תושב הדרום. שיבואו ימים טובים, בעזרת השם ננצח.
אמן, אמן לכל עם ישראל.
בשורות טובות. יש לנו עוד אחד מתושבי עוטף עזה. הוא במקרה גם שר התקשורת וחבר הממשלה, שר שלמה קרעי, שלום לך.
שלום אבי, לך ולמאזינים.
כן, אז ימים קשים מצד אחד. קודם כל, איך אתם עוברים את זה? אתה משפחה בלי עין הרע, ברוכת ילדים, הסביבה, השכנים, מה עובר עליכם?
כן, האמת שזה היום ונורא, משבת בבוקר, שהתעוררנו לכל הבומים והיריות במהלך היום, ולאחר מכן ביום שבת שיצאנו לישיבת הממשלה ראינו מה קורה על הכביש, דברים מזעזעים, איומים ונוראים, ומאז בעצם נמצאים שם צמודים, סמוכים למרחבים המוגנים. הבוקר ביקשו ממני להתפנות מהיישוב כי אין הבטחה, כל המאבטחים בעצם גויסו למילואים, ואז עברנו לבית של משפחה כאן בדרום מחוץ למושב. אבל העם הזה, זה מה שהיה, אנחנו עכשיו במה שיהיה. אנחנו מחוזקים, אנחנו מחזקים את הלוחמים שלנו. אומרים שאין שלם יותר מלב שבור, והאסון הנורא הזה הצליח לאחד את הלבבות. חבל שהיינו צריכים להגיע לאסון כזה כדי שזה יקרה, אבל אנחנו כבר שם, והלוחמים, אני פוגש אותם בשטחי הכינוס, אני פוגש אותם בכל מקום. הייתי עכשיו בבאר שבע, בסטקיה, ואין, אין, אין, לא, לא עובר שם אף אחד. נכנסתי, שאלתי אותו, למה אתה פתוח כשאין אף אחד? הוא אומר לי, הם עושים את שלהם בחזית, ואנחנו עושים את שלנו פה. כשחיילים עוברים כאן, יש להם אוכל, יש להם מקום לאכול. גם אם אני מפסיד על היום הזה.
יש מאות, מאות ואלפי סיפורים מרגשים של הלב היהודי במלוא הדרו וטובו והערבות ההדדית. זה באמת חוצה כל מה שהכרנו וידענו, מזכיר את הסיפורים שסיפרו לנו ההורים על מלחמת ששת הימים ויום כיפור וכולי. אני רוצה לדבר איתך רגע על עולם התקשורת בעת הזו.
כן, יש לפני עולם התקשורת, יש גם משהו מדהים מאוד שאנחנו רואים את כל העולם לבקשת ראש הממשלה נתניהו, כשהוא מדבר עם הנשיא ביידן ועם נשיא צרפת ועם מנהיגי העולם, ומתאר להם את הדברים שאנחנו יודעים שאפילו עוד לא, האזרחים לא יודעים, והם מתגייסים ונותנים לנו לגיטימציה בינלאומית ללכת ולהשמיד את האויב הזה, את תתי האדם האלו שטבחו בנו, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. זה לא רק הלב היהודי כאן מתאחד, יש כאן משהו קצת אפילו מעבר לזה, מכל העולם מתאחדים ורוצים לראות את הסוף, לחיסול החמאס, את חיסול תתי האדם האלו, ובעזרת השם, יש לנו מאות אלפי לוחמים שנמצאים בחזית, מחכים לשעת הכושר, מחכים להנחיה, ובעזרת השם אנחנו הפעם נשים לזה סוף.
כן, אני רוצה לשאול על מה שקורה, אתה יודע, שמדברים על תקשורת ועל לוחמה פסיכולוגית, והאויב מומחה בסיפור הזה. אז סוף סוף שמענו היום שחלק גדול מהתקשורת בעזה כבר לא פעילה, לא קיימת, עדיין הם יכולים לשדר למקומות בינלאומיים. שאלה, האם אתם בכלל מתעסקים בזה, זה עניינכם, או שזה רק תפקידו של צה"ל?
כן. לא, לא, אנחנו מתעסקים בזה, עדיין, אני לא יכול לספר דברים, זה בתהליכים, אני לא יכול לדבר, זה דברים שיש להם הרבה השלכות, ואנחנו בודקים ודנים, וזה נמצא בתהליך. יש גם את הסיפור של תקשורת, כמו ערוץ אל-ג'זירה, כמו אחרים, שפוגעים בביטחון המדינה, שמשדרים הסתה ותעמולה, משמשים כשופר, כדוברים של החמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי, וגם בזה אנחנו עוסקים, ועדיף שנקבל החלטה, נקבל אישורים למה שצריך, ורק אז נספר ונגלה. אבל דברים קורים כל הזמן, כולם עובדים, אני רואה את חבריי, אני רואה את ראש הממשלה נתניהו, את הקבינט, יושבים יום ולילה, את משרדי הממשלה, את חמל כנסת שנפתח, מטפלים בתקלות, עושים באמת המון המון דברים, כולם רוצים לעשות רק טוב, יש כאן מדינה שלמה שמאוחדת כלפי האויב שניסה להשמיד אותה, ובעזרת השם עם האחדות הזאת אנחנו ננצח.
כן, בעזרת השם. דיברנו על אל-ג'זירה גם, והסיפור הזה של חסימת השידורים שלהם. מילה אחת על התקשורת שלנו, אין כללים אחרים עכשיו בעת הזו, כי הכרזנו מלחמה, נכון?
יש בחוק יש כללים שלמעשה בשעת לחימה צריך להיזהר, בעצם אסור, זה עונש מאסר, עבירה פלילית למי שמשדר או תעמולה, או שידורים,
או מוריד את המורל, או כל מיני דברים כאלה.
שפוגעים במורל, שפוגעים ביכולת של הציבור, של הלוחמים. צריכים, גופי, לא צריך להגיד מה אסור, צריך להגיד מה צריך לעשות. יש כאלו שהם עדיין לא מצליחים להתנתק מהאופי היומיומי שלהם.
מה כל כך קשה לשדר 24 שעות חיזוק ואמונה לעם? ולתת רוח ללוחמים, וגב ללוחמים, ולמה צריך לחפש מתחת לאדמה את כל ההערות, לפעמים, אתה יודע, בזמן מלחמה, יש פה 1,500 מתים לצערנו הרב, שעוד לא נקברו, אז מוציא מהדעת.
אז אני מסכים איתך, לצערי זה קורה בכל זאת, אבל הרב קוק אמר, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. אנחנו נעשה את מה שטוב, נדבר על האחדות של העם, נדבר על היופי שלו, על הלב הפועם, על האומץ, על הגבורה, על באמת דברים הירואיים שקורים בשדה הקרב, וגם בכלל בכל מקום, ונחזק אותם, ונברך אותם, ונאחל להם שהשם אלוקיכם הולך לפניכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. אנחנו מיוחדים. יש כאלה שעסוקים ברכילות, לא צריך להתייחס אליהם יותר מדי.
כן, טוב, הנה יש גם ממשלת חירום, אחדות, שאולי קצת תוסיף לנימה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אבל גם כשהיא קמה, צריך כמובן לשאול איך הם חתמו ולא נתנו זה, ונתניהו מיד צריך ללכת ולהתפטר ולהמשיך עם הסיפור הזה, אבל בסדר. אנחנו כן, בזמן מלחמה, נניח לכל הדברים
ממשלת
האלה.
האחדות, ממשלת האחדות היא חשובה, זה לא שאתה יודע, אני לא יודע עד כמה מבחינה פרקטית, זאת אומרת האופי הלחימה השתנה עכשיו בגלל שנוספו כמה חברים חדשים לקבינט. אני חושב שראש הממשלה נתניהו שאוחז במושכות עושה את הדברים בצורה טובה, בצורה יעילה, גם במלחמת התודעה הבינלאומית וגם ביבשה, באוויר וביום. אנחנו רואים 300 אלף חיילי מילואים שגויסו תוך 48 שעות, זה דבר חסר תקדים. הדברים מתנהלים טוב, אז לא, 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 הסיבה של הממשלת החירום היא לא, להערכתי, כן, אני לא יודע, אני לא יושב בקבינט, אבל להערכתי היא לא בגלל הפרקטיקה, אלא יותר בגלל החוסן הלאומי, יותר להראות שבשעת צרה, בשעת משבר, אנחנו מיוחדים אחד עם השני במאבק באויב שרוצה להשמיד אותנו.
מתפללים, מיוחדים, ובעזרת השם ננצח. שלמה קרעי, השר לתחום התקשורת ותושב עוטף עזה, בהצלחה לך, לכל התושבים באזור, עם ישראל איתכם, כולנו ביחד. בשורות טובות.
אמן. תודה, אבי. ערב טוב.
תודה. ערב טוב. אנחנו עם השר לשעבר מתן כהנה, מיד יהיה איתנו על הקו. איתנו?
טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
אז זהו, אז אתה איש המחנה הממלכתי ואתם כבר חלק מהקואליציה, אפשר לומר.
אני לא יודע אם טכנית, אבל
כן, זה
עזוב, מעבר לטכני התשובה היא
אוקיי, יש קבינט מצומצם שמרכיב גם את המחנה הממלכתי לצד השרים שראש הממשלה בחר מצד הקואליציה הנוכחית, וזה כבר עושה טוב, נכון? זה מתחיל טוב.
תראה, אני מצטרף לדברים של השר קרעי. אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר זה ההבנה שאנחנו מלוכדים יחד נגד אויב שבא לחלותינו, אויב רצחני. הייתי משווה אותו לחיות, אבל למה להוריד לחיות? זה פשוט לא הגיוני. ואני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי. אני עכשיו בשירות מילואים, ואני אומר לך שהרבה מאוד חיילים...
מה, חזרת לטוס?
לא, לא, לא. אני עושה את זה על הקרקע. והרבה מאוד חיילים רוצים לדבר איתי על, על פוליטיקה. אני אומר, תקשיבו, אני לא מוכן לדבר על פוליטיקה, אבל דבר אחד הם כולם אומרים לי, אנחנו רוצים עכשיו אחדות, אחדות, אחדות. זה נורא חשוב לעם שנרגיש בעת צרה שאנחנו ביחד, כצפוי דרך אגב.
טוב, רגע דיברנו על מילואים ועל חיל האוויר, תן לנו רגע כפרשן לענייני קרבות אוויר, שאנחנו רואים הערב... כל מיני כלי טייס בלתי מיואשים מהחיזבאללה שבאים לכאן ושומעים על מרדפים באוויר או ניסיונות להפיל אותם, ליירט אותם, שמדובר בכלים כאלה קטנים שכבר ממהרים ונכנסים פנימה ובאים בבת אחת, 30, 40, מה הכלים שמתמודדים איתם בכלל?
אז תראה, אני לא מכיר מספיק את הנתונים המבצעיים והטכנולוגיים שהיו במתקפה הזו. בסוף לחיל האוויר ולצהל יש מענים, אם זה לכתבם עם כלי טייס בלתי מאוישים גדולים, אז אפשר להפיל אותם עם טילים ועם מטוסים, ואם זה רחפנים, אז יש כל מיני אמצעים טכנולוגיים אחרים שאפשר להתמודד מולם. זה בהחלט איום מאתגר, אבל יש טכנולוגיות איך להתמודד עם האיום הזה. אני לא רוצה להרחיב כי אני לא יודע מה היה, אז קצת לא מקצועי מצידי.
טוב, יש איזושהי מתקפת סייבר בדקות אלו על הרבה מאוד טלפונים סלולריים ברחבי המדינה. אנשים מקבלים ממש בשניות האלה הודעות, למשל ב-7.41 עד 7.45, שזה לפני 3 דקות, התקבלו מאות אלפי הודעות פייק, כאילו מטעם פיקוד העורף, שקוראים לאנשים להיכנס למרחב מוגן, וזה בכל אזור המרכז, בירושלים, במקומות נוספים. אז כל עוד ואתם לא שומעים בכלי התקשורת או באפליקציה של פיקוד העורף, או בכלל תקשורת, או הזעקה באוויר, לא להתייחס לכל מיני הודעות כאלה, כי...
באופן כללי, כמו שאתה אומר, חשוב מאוד מאוד להקשיב לפיקוד העורף, זה מציל חיים ממש, ממש מציל חיים. אני אומר לך, אני בעיר הדרומית שבה אני מבצע את המילואים שלי, אני רואה מעט לעת זליגות ופגיעות ממש, גם במבנים, גם ברחובות, ועם האנשים, ולמזלנו אנשים כבר כל כך מתורגלים ומקשיבים לפיקוד העורף, וזה מציל חיים ממש.
כן, טוב. גם מי שקיבל את ההודעה הזו אומרים לנו עכשיו מהאפליקציה של פיקוד העורף, מדובר באיזושהי מתקפה שמטפלים בה עכשיו, אז אנחנו ממשיכים מכאן. אני רוצה לדבר איתך על מה שקורה בשתי הגזרות הללו. אתה רואה את מה שהחיזבאללה עושים, אתה יודע, תחושות הבטן לא טובות, אבל אולי זה בדיוק מה שהחיזבאללה רוצה. הוא לא רוצה פה עכשיו איזה עימות רציני, הוא רוצה פשוט לרתק אותנו על הגבול, למתוח לנו את הקצה, כל שעתיים איזה פעלול אחר, או שזה בדקה יכול לדרדר פה למלחמה.
אז שוב, אני חשוב להדגיש לכל מי שמקשיב לנו, שאני לא מדבר מתוך היכרות עם החומר המודיעיני, ואני לא מדבר מתוך היכרות עם התוכניות המבצעיות הנוכחיות של צה"ל. אני יכול לדבר ככה מניסיוני הכללי, כאיש צבא בכיר בעברי, בסדר? אבל ברמת העיקרון, כמובן שמדינת ישראל תעדיף תמיד להתעסק בחזית אחת, בחזית אחת להשאיר לאש מאוד קטנה, וחזית שנייה לתת מהלומה. ועם זאת אני אומר לך שצהל מספיק חזק, מה זה מספיק חזק? הוא בוודאות חזק דיו כדי לתת מכה ביותר מחזית אחת, ושתי חזיתות לתת מאמץ מרכזי. כלומר, אם עכשיו החיזבאללה יאתגרו אותנו יותר מדי, אז אנחנו נדע לתת מכה אנושה. עכשיו, כל מה שהחזבאללה צריכים לעשות עכשיו, זה להסתכל מה קורה בסג'איה, להסתכל מה קורה ברימל, מה קורה במקומות רבים ברצועת עזה, ולהחליט האם הם רוצים שגם בירות תראה אותו דבר. עכשיו, אני אומר לך, כשמדינת ישראל מותקפת ביותר מחזית אחת, אנחנו לא יכולים לתקוף בפינצטה. לא יכולים לתקוף בפינצטה, אנחנו נתקוף מטרות צבאיות, רק מטרות צבאיות, אבל יהיה לזה מחיר כבד מאוד מאוד לכל מי שיעז להתעסק איתנו.
כל מי שנמצא בסביבה.
שיסתכלו דרומה ויבינו.
כן. טוב, איך אמר ביידן? Don't. הנה יש לנו התראה.
רחובות.
טוב, ניפרד בנקודה הזו. רגע, לא שומעים אותנו.
יכנסו למרחב המוגן.
התראה. נס ציונה. יכנסו למרחב המוגן.
זה היה השר לשעבר.
התראה. ראשון לציון מזרח. יכנסו למרחב המוגן.
אוקיי, אלו התראות באזור המרכז. סיימנו את השיחה עם חבר הכנסת מתן כהנא, שר לשעבר. עכשיו אנחנו עם צבי חזקאלי. שלום צבי.
שלום אבי.
שנים ארוכות פרשן ענייני ערבים, מכיר את החמאס, נפגשת עם מאות אנשי חמאס, עקבת, תחקרת את האחים המוסלמים, נסעת אחריהם לאירופה. מה לא העלית על דעתך שמדובר פה בקבוצת מפלצות שחיות אדם זה מילה טובה בשבילם? זה משהו שידענו על הארגון הזה?
קודם כל ידעתי שהם יכולים לעשות את זה, מה שלא ידעתי והופתעתי זה שאיך הם עשו את זה. לא האמנתי שאני רואה תמונות כאלה שהם הולכים באופן חופשי ברחובות הקיבוצים, בשבילי הקיבוצים, וטובחים ושוחטים. אבל אתה יודע, את יחיא סינואר אני מכיר כבר אולי 25 שנה. יחיא סינואר ישב בכלא הישראלי לא על זה שהוא רצח יהודים. יחיא סינואר רצח משתפי פעולה. יחיא סינואר הוא אכזרי, כשהוא עמד בהפגנות על הגדר הוא אמר לישראלים, לחיילים שם מעבר לגדר, אני אוכל את הכבדים שלכם. ואני מצטער שאני משתמש במונח הזה. אתם עוד לא יודעים אם יש לכם עסק. וכמו שאני אומר לך תמיד אבי פה, הטרור הוא תוצאה של אפשור. כשהתאפשר להם לעבור מעבר לגדר, בכישלון הקולוסלי הזה, של כל מערכות הביטחון, הם בין האלקטרוניות, בין הפיקודיות.
הכל, חיל אוויר, הכל.
הכל, הכל, הכל. כשהם הגיעו לקיבוצים, זה מסע הרג על מנת להרוג.
אז לא היה כל התיאוריות ששמענו פעם, צבי, שבאסלאם הקיצוני הרדיקלי הזה אומרים לא, ילדים לא פוגעים בילדים, נשים מחוץ לזה, אתה רואה שסתם, זה פשוט צמאי דם, לא רלוונטי, פשוט אין שום כלום.
נכון, יש שכים במפרט שאמרו להם למה נשים, למה ילדים. חמאס שנוח לו, אגב, אחד מענייני האסלאם בכלל בעולם, זה שכל אחד לוקח מהאסלאם את הפסיקה שנוח לו, נוח לו. בקוראן כתוב שאסור לפגוע בנמלה, ואילו היה אחד שבן לדן שהפיל את התאומים. בקוראן כתוב שכל אדם הוא עולם, מה שכתוב אצלנו, ודאי, שערפו ראשים. כל אחד לוקח זה איך שהוא רוצה. חמאס לא יוותר. הוא לוקח, הוא הוביל את החטופים כשלל ברחובות עזה על טנדרים. הוא מתייחס אליהם נורא, הוא פוגע בהם. זה חמאס, אתם לא יודעים אם יש לכם עסק, אבי, אני אומר את זה כבר שנים, אני צועק את זה, אני אומר תאמינו להם שהם אומרים את זה, ואנחנו רוצים רק שקט. כמה פעמים ריינת אותי פה, אחרי סבב ואחרי סבב ואחרי סבב, ואני אומר לך, הם רוצים שקט כדי להתחמש, שקט מתחמשים, חברה מערבית,
הודנה, הודנה.
שלטון דמוקרטי, לא יוכלו, כן, לא נוכל להתמודד איתם בכלים שלנו. ועכשיו אני יוצא מהאולפן, ואני שומע את כל הדיונים על זה שאין להם חשמל, אמרתי עכשיו ממש באולפן, מי שחושב שהוא נכנס לרצועת עזה, חושב על ילדי עזה, יפסיד. מי שיחשוב על מה שעשו לילדינו שנשחטו, יש סיכוי שהוא ינצח, כרגע אני לא רואה את זה קורה.
טוב, שאלה אחרונה ובקצרה, מה ישבור אותם? הרי אין להם ערך לחיי אדם, תהרוג להם 100,000, הם רק מייללים נכון. בתקשורת הבינלאומית, אבל זה לא באמת כואב שם לאף אחד. מה שובר נכון. את הקבוצה הזו?
מה שישבור אותם זה הרג וחיסול של ההנהגה שלהם, הבחנה שכמעט אין מונח של חפים מפשע, ופגיעה באדמה שלהם, ואני אומר גם גירוש מרתיע אותם, אני לא יודע אם ישראל תגיע, אבל זה הולך להיות מהלך שלא ראינו. זה יכול לעשות את זה. בוא נאמר ככה, אם היה פה ראש במרכאות מה שאני אומר, עם שיטה, עם הבנת השכונה כראש ערבי.
אתה אומר, לא רק שבעל הבית צריך להשתגע, הוא צריך להיות מג'נון.
גם, נכון, בדיוק, יפה. הוא צריך לדבר, לא לדבר יידיש, לדבר ערבית, והוא גם אמור לעשות את זה, כי אנחנו כבר 4 ימים, בינתיים עם תקיפות של עזה עילית, כשבעזה תחתית יש את החטופים שלנו, את כל הפיקוד של החמאס, והם כרגע לא קורא להם כלום.
צבי חזקאלי, בשורות טובות, תודה רבה, נמשיך להתפלל, בעזרת השם, הכל יעבור, בשורות טובות. אנחנו מסיימים שעה ראשונה במסגרת הגל הפתוח הזה, שנשוב מיד אחרי החדשות עם כל העדכונים והדיווחים, גם על המתח האחרון לאזור מרכז הארץ, הרבה אנשים שומעים אותנו במרחבים המוגנים, עדיין אין הודעה לצאת, וגם תושבי הצפון שקיבלו הנחיה להישאר במרחבים מוגנים יכולים לצאת בשלב זה. נשוב אחרי החדשות. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה ליונתן לדייב על הביצוע הטכני. חדשות השעה 8 ואנחנו מיד שווים, גם כאמור עם כל התראות שאנחנו מקבלים ממש בדקות האחרונות, הכל ברוגע. ספר התהילים, יש לצידנו את בורא עולם בכל פינה ובכל מקום, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל.
כל חי בגל פתוח עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. באולפן אבי ממרן.
שוב ושלום, ערב טוב, אנחנו ממשיכים שעה שנייה, גל פתוח כאן במסגרת האירועים, גם בצפון, גם בדרום, רק נעדכן ונרגיע. אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים, גם ההתראה שהייתה באזור המרכז לפני 7-8 דקות מקורה בתקלה, ותושבי הצפון יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים. דובר צהל מוסר כי נשלל החשד לחדירת כלי טייס לישראל. לא היה כזה דבר. אזרחים דיווחו, כנראה שראו כלי טייס ישראלים, ומפה התחילה בהלה. ונסתם ואין רודף, על זה נאמר. שם יעזור, אנחנו רוצים גם להתחזק וגם לשמוע את דבריו של הראשון לציון רבה של ירושלים, מרן הרב שלמה אמר. שלום לכבוד הרב.
שלום ובשורות טובות לכם ולכל ישראל, אמן.
אמן. קודם כל בפתח הדברים נכריז מחר יום תענית ציבור.
כן, גם זה ערב ראש חודש. והיחידים מתענים, וגם לאור המצב עשינו את זה גם ביום שני יחד עם הגאון הגדול מרן ראש הישיבה רבי משה צדקה, והיה קהל עצום שהשתתפו, וגם מחר הוא יהיה, זה היה ביחד בעצה שלו, ותהיה תפילה ויהיו סליחות, ונישא עינינו לשם, ליע עינינו עד שיחוננו ויוציא לאור משפטנו קדוש. זה הרמב״ם כותב שבעת צרה שבאה לציבור מצוות עשה לזעוק ולהריע, ואומר שמדברי סופרים עושים גם תענית, ומי שאומר מקרה הוא או כך זה קורה הוא אכזרי, כי על ידי זה, ככה לשון הרמב״ם בתחילת הלכות תענית, כי על ידי זה הוא גורם שלא מתעוררים ונשארים במצב, ואז הגזרות ממשיכות ובאות אחרות, רחמנא ליצלן.
במקרה הזה הקדוש ברוך הוא הראה לנו שגם מי שרוצה לומר שזה מקרה לא יכול, אין לו על מה להישען, כי כל ההתראות והמודיעין והטכנולוגיות הכל קרס, ורואים שזה רק יד השם נטו, אין פה
חזק וברוך. כל מה שכתוב בתורה ובנביאים לא ישתנה. כתוב, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. לא יעזור מזה השומר, אם זה הטכנולוגיה הכי טובה, ואם זה החיילים הכי טובים, אם השם לא ישמור עיר. ומה גורם? הרי השם שומר ישראל. אבל כתוב, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. הלא נראה כולנו, מי גדול בגויים יותר מבלעם ובלק? בלק הוא ראש הקוסמים בכל העולם, ובלעם הנביא הכי גדול של הגויים, שאין להם אחר, ושניהם חברו יחד בשנאה עזה לישראל, ולא הניחו דבר גדול וקטן. אל אמר לו, בוא מפה ובוא מפה, בכל מקום שבעה מזבחות ושבעה פרים ושבעה אלים, ועוד פעם מפה. מה יצא מכל זה? שערה אחת לא נפלה משערותיהם של ישראל.
רק זכו בברכות.
הנבואות הכי טובות, גם על המשיח, כמו שכותב הרמב״ם בפרק י' הלכות מלאכים, זה נאמרו על ידי בלעם. אבל כשאמר להם, תפקירו בנותיכם ונכשלו בזה, רחמנא ליצלן, והיו המתים במגפה, השם ישמור ויציל מה שכתוב שם, ופנחס בן אלעזר קינא, ואלמלא שהוא קינא, אז מעדי קנאתו ולא חיליתי את בני ישראל. קינא את קנאתי מדוחם ולא חיליתי. שמע מינה חס ושלום שהיה צריך להיות עוד. למה? בלעם אמר להם, אלוהיהם של אלה שונא זימהו. מאז שבאו הכלי המשחית של הטלפונים ושל האינטרנט, יש הרבה גם אנשים שהם נחשבים כשומרי מצוות שנופלים ונכשלים בכמה עבירות, רחמנא ליצלן, של טומאה, ובכלל בעולם זה מתפשט. פעם היה עבודה זרה, היום זה הטומאה של איסורים של רחמנא ליצלן של זנות, השם ישמור. ויש הרבה שלא שומרים אמונים לביתם, ויש נשים שלא שומרים, ויש בעלים, וזה הקדוש ברוך הוא ערך אפיים, אבל לא מוותר, מאריך הפה. והנה בא מכה שלא חלמו ולא ציפו, לא אף אדם בעולם לא יכול לצפות. צריכים לשוב אל השם, צריכים לזעוק אל השם, צריכים להתחנן. כולנו, המכה כבר הייתה ונהיית בעוונותינו הרבים. עכשיו נתפלל ונזעק, ויצעקו אל השם בצר להם. בלב נשבר ונזכה, ולא נשתוק ולא נחריש, כי מחרש תחרישי בעת ההיא, ירחם הקדוש ברוך הוא. התפילות יכולים להפך הכל. מי לנו קשה מגזרתו של המן, שהיא באה בעקבות אותה מסיבה שעשה משתי גדול, המלך אחשוורוש. היהודים נהנו מסעודתו ואכלו דברים אסורים ושתו יין נסיכם, ונגזרה גזרה. וכשעמד מרדכי הצדיק ואסתר וגזרו, ואנשים חזרו בתשובה, ובאו ילדים תינוקות ברבן וצעקו ובכו, ונהפוכו אשר ישלטו היהודים הם הביסונם, ותלו אותו ואת בניו על העץ, וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר. גם היום תירנו אורה ושמחה וססון ויקר בעזרת השם.
אמן אמן, שהכל יתהפך לטובה. הרב, עוד עניין אחד אחרון, שהוא גם הלכתי מהמדרגה הראשונה וגם רגיש וכואב מאוד. אנחנו רואים מאות משפחות שממתינות לקבל מידע, שממתינות להלוויה. בצד השני מתעסקים בעבודת מלאכת הקודש של זיהוי החללים, עם החשש הכבד של אגונות, כי יש חטופים ושבועים ונעדרים וכל כך הרבה נפטרים בבת אחת, שאפשר לטעות חלילה ודברים לא מדויקים יכולים לצאת. אולי הרב יגיד כמה מילים מהפן ההלכתי על הנושא הזה, איך מזהים, איך עושים, מה צריך לעשות.
אני עסקתי רבות, גם כשעזבתי את הרבנות במושב מגדים, הייתי חייב לשרת, אז שירות שלי היה זיהוי חללים. ומזה פיתחתי רבות, אחרי שמרן עליו השלום, שעוד מעט ההילולה שלו, גאון ישראל, עטרת ראשנו רבנו עובדיה יוסף השלום, התיר כמעט אלף עגונות במלחמת כיפור. אחרי זה כמעט כל העגונות שהיו ב-30, 35, כמעט באו על ידי הרב הישר עלי ובתי דין. אני עסקתי בזה רבות. אני יכול להרגיע את כולם ולומר שעד היום נדמה לי שלא נשאר שום עגונה.
ולא הייתה טעות גם.
כן, ולא היו טעויות. ולא קרה למשל שהתירו וחזר, ברוך השם סייעתא דשמיא, שאין כדוגמתה. יודעים איך לבדוק, יודעים איך לחפש, נותנים שיטות. אם היה זמן לספר, ישאר בספרים שלי כתובים הרבה תשובות על זה. היה פעם שבאו אנשי המוסד מהגדולים ביותר, כשהייתי רב ראשי לישראל, והביאו לי ממצאים על איזה מקרה שהלכו במדבר שם מפרס, ברחו, ואני אמרתי להם שאין אפשרות להתיר על פי הדרכים שהביאו, והדרכתי אותם איך לעבוד ואיך להביא ממצאים בדרך שמסיעה ותומו, ברוך השם שמעו לי, ואחרי כשלושה חודשים חזרו ואמרו בשמחה שהשיגו, ועכשיו אומרים אנחנו בטוחים. ובאמת בדקתי והתארנו, מעולם לא נשאר ברוך השם שום דבר. גם עכשיו היו מקרים שבצבא ישבו איתי הרבנים הראשיים של הצבא, ועשינו בדין, והיתנו, מצאנו בכל הדרכים, גם מה שהיה בארץ, גם מה שבחוץ לארץ. תהילות לאל, אין מה, מצד זה לא צריכים לדאוג, צריכים להתפלל.
צריך סבלנות.
להרבות תפילה שיחזרו השבועים החטופים לחיק משפחותיהם, וגם אלה שחטפו אותם מתים שיחזרו למנוחתם בהר השם, בארץ ישראל, וכיפר אדמתו עמו, ושהשם ייתן רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף לכל הפצועים, ויקומו על רגליהם, ויחזרו בשמחה וטוב לבב לביתם.
אמן, אמן, אמן.
והשם יעודד ויחזק, והוא בעל הנחמות, ינחם את כל המשפחות האבלות, באבל הגדול הענק הזה שנפל על עם ישראל כולו, שמנחמנו בנחמת ציון וירושלים, נחמה אמיתית, ויהפוך את הכל לססון ולשמחה.
אמן.
כי אנחנו בחושך גדול, כי הנה החושך חסר ארץ, אבל החושך מתגבר, אבל יש לו סוף. כשבוקע השחר ומתחיל האור, הולך באור, וזה מה שכתוב, אז יבקע כשחר אורך וארוחתך מהרה תצמח. וכשהוא בוקע הולך באור, ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך באור עד נכון היום. ירצון יאיר לנו אור חדש.
אמן.
אורו של משיח, אור שבית המקדש, שיאיר עינינו וישמח ליבנו ותאגל נפשנו בשעתך מלכנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.
אמן ואמן, חזק וברוך, יישר כוח על הדברים.
אלוהים.
מרא דאתרא דירושלים, הראשון לציון. רבי שלמה אמר שיהיה בשורות טובות
ושנבשה
בתשועת עולמים טוב. בקרוב
אמן, בשורות טובות.
בשורות טובות. כן, אז מחר יום תענית ציבור, אומר לנו הרב, שכל אחד ייקח את זה לתשומת ליבו, מלבד הוספת אמירת אבינו מלכנו בסוף התפילה. אנחנו עם חבר הכנסת צביקה פוגל, שלום וערב טוב.
היו לנו ערבים כבר יותר טובים.
כן, נכון. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי וגם לשעבר ראש מטה פיקוד דרום, מכיר היטב את הגזרה, שוב ושוב חוזרים לאותו מקום, לאותו קן צרעות, לאותם מפלצות שנמצאים בעזה. ההגדרה כרגע של המלחמה למוטט את שלטון החמאס, זה מספיק בעיניך?
ההגדרה צריכה להיות עולם ללא חמאס. זאת ההגדרה שצריכה להיות. אבי,
כלומר גם אם יש איש חמאס בצפון סוריה צריך להגיע אליו.
נכון מאוד, גם אם הוא קיים בעיקר אם הוא קיים ביהודה ושומרון, וגם אם הוא קיים בקרב חלק מערביי ישראל. כן, לזה אני מתכוון חד משמעית, עולם ללא חמאס, זאת הסיסמה שאיתה אנחנו צריכים ללכת, זאת המטרה שצריך ליישם, זאת הרוח שצריכה לפעם
כמו עולם ללא דאש. כן.
נכון מאוד, בדיוק ככה, כמו עולם ללא נאצים, אתה יודע מה?
כן.
זה יהיה מאוד ברור,
כן,
למה
כן.
אנחנו מתכוונים כיהודים.
כיהודים, רדפנו אחרי הנאצים, גם זה... 20-30 שנה אחרי, גם בקצוות העולם.
בדיוק, אתה יודע אבי, אנחנו מדברים כבר שנים. ואני תמיד אמרתי לך, בוא נקדים ונעשה מלחמה, ושזאת תהיה המלחמה האחרונה. ואמרתי לך שהאויב שמולו שאנחנו מתמודדים, יש לו רק כוונה אחת, להרוג אותנו ולגרש אותנו מכאן.
ואם הוא בשקט, סימן שהוא מתכונן.
בדיוק, ולשמחתי אתה אחד שלא ירים גבה והסתכל עליי כעל מישהו הזוי. עכשיו אני לא אומר לך את זה כדי להיות צודק, אני אומר לך את זה מכיוון שעכשיו לכולנו צריך להיות ברור שזה המאמץ. עכשיו אני אקדים ואומר לך, כי אתה בטח תשאל אותי גם בהמשך, אני הגעתי לפני חצי שעה הביתה מיום שלם בכנסת, הגעתי הביתה ודבר ראשון שעשיתי זה להיכנס לממד. למה? כי היינו כולנו פה בהתראה של חדירת כלי טייס ואולי יריק רקטות וכל הדברים האחרים. ואני אומר לך עכשיו אבי, לא לחכות למכה של החיזבאללה. להקדים ולתת את המכה שלנו, כי הפער בין מה שאנחנו נעשה כיוזמים לבין מה שיקרה אם הם יזמו, הוא עשרות אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. כי במכה המקדימה שאתה תיתן, אתה תפגע בו קשות, אתה תהמם אותו, והוא לא יוכל להוציא...
והוא יצטרך להתאושש כמה ימים, ולא ההפך.
נכון מאוד. גם אם לא כמה ימים, עדיין חלק נכבד מכוחו יפחת.
כן. אז אוקיי, אז אתה אומר התקפה שלנו על החיזבאללה ולא תגובה, לצאת ממדיניות התגובות ולעבור למדיניות היוזמה. מול החמאס מעולם לא עשינו את זה, מעולם לא עשינו את זה עד היום ברצועת עזה, תמיד הגבנו, תמיד התקפנו בחזרה.
המחיר ששילמנו עכשיו הוא בלתי נסבל, לא רק עכשיו, הוא בלתי נסבל היסטורית. זה משהו שילווה את ההיסטוריה, את המורשת של עם ישראל לדורי דורות. זה הדבר היחיד שמתחרה עם הדבר הזה זה השואה. אין לי משהו אחר לומר לך. זה משהו שאנחנו, זה חייב ליפול לנו להכרה ולהבנה שאויב שרוצה להשמיד אותנו, ממש כמו הנאצים של אז, הוציא את התוכנית שלו לפועל, בלי פחד, בלי כחל, בלי סרק, עם תוכנית מבצעית מבריקה, אני חייב לומר.
חייב לומר, כן, לגמרי.
אבל התאוששנו, התגברנו, ואנחנו יוצאים עכשיו לקרב על עצם קיומה של מדינת ישראל, כן. אל מול כל המזרח התיכון.
אבל אני רוצה לשאול אותך על הבטן הרגישה שלנו, אנחנו יהודים, אנחנו לא רוצחים, ואנחנו לא נוקמים, ואנחנו עם שרוצה לחיות בשלום, ולא רוצה לחיות על החרב. ויש לנו בטן רכה, שנקראת שבויים, חטופים ונעדרים. בטח שמדובר בתינוקות ובילדים ובנשים. זה העם שלנו, הוא לא יכול לשאת במסע כזה או בידיעה כזו. לערבים, לחמאס, אין עם זה בעיה, תהרוג להם 100,000, אתה יודע, הם קמים בבוקר כאילו לא קרה כלום. ואנחנו לא כאלה. איפה צריך להיות בתוך כל טבלת ההגדרות, גם של המלחמה, של המבצע הזה, איפה צריך להיות המשבצת שכתוב בה, יש לנו עדיין חטופים ושבועים, ולכן צריך, לא יודע, 3 נקודות, תשלים.
הסעיף השני. מתוך 5 סעיפים שאני מכיר, או לפחות אני רוצה שיהיו, הסעיף הראשון זה עולם ללא חמאס, והסעיף השני זה להחזיר את השבועים, החטופים והגופות הביתה.
האם הדרך היחידה הגופות. להחזיר אותם זה להקות בחמאס עד שהוא יאמר מעצמו, קחו את החטופים שלכם?
אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. אתה לא רוצה עכשיו לשחרר 5,000 או 2,000 אסירים מהכלא שלך, שמחר בבוקר מחדשים את המורשת של החמאס. אין חמאס יותר. אין. זה צריך להיות ברור. לא יהיה חמאס יותר. ולכן אין לך פה מי לנהל בכלל מסע ומתן. העולם שכל כך חרד לגורלנו ומשתף איתנו פעולה עכשיו, העולם עכשיו צריך לשלוח את האומות המאוחדות ואת כל הארגונים היפהפיים האלה שלהם, להיכנס לרצועת עזה עכשיו וללכת לראות מה קורה עם השבועים שלנו. זה התפקיד שלהם עכשיו, על זה הם צריכים לעשות. תנו לנו להילחם, אנחנו יודעים לעשות את זה נהדר. אתם תלכו לדאוג שהחיות אדם האלה לא יפגעו בשבועים שלנו, כי על זה אנחנו לא נסלח לאף אחד שם. אבל לאף אחד שם.
כשאנחנו מדברים על הסרת הכפפות, מה שנקרא, אתה יודע, קוראים לזה בכל משמות, נזק אגבי ובלתי מעורבים וכל מיני דברים, מילים יפות כאלה, ואתה לא שומע מהנהגת המדינה את האמירה הברורה, לא אכפת לנו מי יארג, כמה יארג, אנחנו משמידים כל זכר שיש בו את המילה חמאס, בצורה ברורה. אתה יודע, כי הילדים החפים מפשע של צוק איתן, הילדים החפים מפשע של צוק איתן בעזה, הם הרוצחים עכשיו שנכנסו לברי.
אתה שואל את אחת השאלות הכי רגישות ואני לא אברח ממנה. בוא אני אומר לך את האמת כמו שאני מבין אותה, כי נדמה לי שאין הרבה שמבינים בהפעלת אש בכלל ובהפעלת אש בפיקוד דרום בפרט כמוני. עשיתי את זה בדין וחשבון בענבי זעם בצפון, עשיתי את זה באופרת יצוקה ובעמוד ענן בדרום. תאמינו לי, אני מכיר את המקצוע הזה, ואני אומר לך שנכון לעכשיו, בארבעת ימי הלחימה הראשונים, מדינת ישראל עדיין מתנהלת, כמו במבצעים הקודמים, משתדלת לא לפגוע במעורבים, בבלתי מעורבים.
כן.
היא די פועלת לקחת את כל הפלסטינים שהם לכאורה בלתי מעורבים, ולהעביר אותם עד כמה שאפשר למעבר רפיח, לכו למצרים, או לכו לים, או לכו לכל הרוחות. זה באמת לא מעניין כרגע, אבל הצבא בא ואמר אמירה, אנחנו מתכוונים לפגוע בכל מה שיש לו צבע של חמאס. וזה מצא חן בעיניי, כי הבחינה שלהם תהיה, אתה יודע איפה? דיברת על 10 כפפות ועל כל הדברים היפים האלה. המבחן שלהם יהיה בבית חולים שיפה. כי מדחת לבית חולים שיפה,
כן, שם יש את הבונקר.
הבונקר, שם מצוי הבונקר, משם יש שרשרת המנהרות, משם מתנהל הכל. אם אנחנו לא נפגע בזה, אז זה סימן שאנחנו לא...
שלא למדנו כלום.
להיות בעולם, שאנחנו לא מתכוונים להיות בעולם ללא חמאס. כי אם זה יישאר, יישאר חמאס.
אפשר לבקש, על פי, לא יודע, הדין הבינלאומי, או אנחנו בסוף מדינה מסודרת, דמוקרטית, אפשר להורות לפלסטינים לפנות את הבית חולים הזה?
בוודאי. זה מה שאני הייתי עושה הבוקר. הבוקר, חברים, יש לכם 24 שעות לפנות את בית החולים. ומאותו רגע שאתם לא מפנים, אתם לוקחים אחריות לעצמכם, כי אני מתכוון להרוס את כל מה שיש מתחת לבית החולים. קדימה, צאו. די, מספיק עם זה. מספיק. ואני אומר לך, אבי, אני לא יודע עוד כמה זמן יש לנו לדבר, אבל במקביל לכל הפעילויות האלה של ההיערכות בצפון והפעילות בדרום, אנחנו, האנשים שעסוקים במשרד לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר, ואני כיושב ראש הוועדה, אנחנו פועלים כרגע לכל ביטחון הציבור בתוך מדינת ישראל. שלא יפוס אותנו.
כן, אבל שהשר בן גביר אומר היום שחומות, שומר חומות 2 בפתח וכל מיני אמירות, לא יודעת, אני לא מכיר את
ה... לא, בוא, הוא מה שהשר אמר, ובצדק,
הוא היה צריך לומר, ערביי ישראל מגלים אחריות, לא מצטרפים למערכה, כל הכבוד, אתם אזרחים ראויים והגונים.
יכול להיות, אני חושב שבשעה הזאת הוא לקח את מפכ"ל המשטרה ואמר למפכ"ל המשטרה, אני מבקש לערוך את כל הכוחות לחס וחלילה שומר חומות 2. אני חושב שזאת אווירה נכונה, ואני משלים אותו בעבודה הזאת, בכיתות הכוננות, בנשקים, בכל השאר, בעוד דבר אחד שחשוב לומר אותו, והציבור חייב לשמוע את זה. אבי, אני היום התחלתי לחדש את המאמץ לחוקק את חוק עונש מוות למחבלים. כן.
טוב, שוחחנו פה לפני זמן קצר עם הפרופסור מנדלבליט.
מטופלים,
אגב,
אני לא רוצה להיות מחבלים, מטופלים בבית חולים ליד חולים שלנו.
שוחחנו קודם היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, שאומר לא צריך לחוקק חוק, יש היום בחוק אפשרות להוציא את כל האנשים האלה להורג. סתם אני אומר לך, אבל אתם ודאי בקיאים בזה יותר. חבר הכנסת צביקה פוגל, שבוש הוועדה לביטחון לאומי, שיהיה רק טוב, בשורות טובות, תודה רבה.
בבקשה, ואמן הבשורות הטובות.
תודה. אנחנו עם אבי בניהו, שלום אבי, דובר צהל לשעבר. ערב טוב. אבי בניהו מיד יהיה איתנו.
שומע אותך.
מצוין, שלום לך.
שלום.
לקח לנו יממה, שתיים, לצאת מהטראומה, מההלם, להבין מי נגד מי. אנחנו ביום החמישי של המלחמה, אתה מרגיש שהמערכת מתחילה לתפקד? יש שליטה על הכל?
תראה, יש פה שלושה מאמצים עיקריים. הראשון הוא הצבאי, נתייחס אליו רגע, אחרי שהצבא הופתע בצורה חמורה יחד עם כל המדינה, ואחרי שהצבא יצא משלב התדהמה וההלם והתכנס, הוא הצליח לגייס 300 ומשהו אלף אנשי מילואים בזמן קצר לצייד אותם, והוא כבר שלושה ימים מנחית על רצועת עזה, מעלומה צבאית קשה מאוד, וחמורה, לא זוכר כמותה בעבר, טוב שכך, צריך להמשיך. במקביל, כדי למנוע הפתעות נוספות, הוא נערך בכוחות מתוגברים מאוד, של סדירים ומילואים בגבול הצפון, מול החיזבאללה, כדי להרתיע, ואם צריך גם להילחם, ולהשיב מלחמה שרה, וגם מתוגברים ביהודה ושומרון, הצבא מתוח היום לגמרי, המאמץ הצבאי מתקיים, אני מכיר את הרמטכ"ל, אני מכיר את האלופים, אני מכיר את הלוחמים, אני מכיר את הרוח, יש לנו על מי לסמוך, יש כמה דברים לבדוק אותם אחרי זה, נטפל בהם, תחקר אותם. יש לצהל רוח גבית מלאה והסכמה לאומית רחבה, וכולנו ניצבים מאחוריו עד תום. המאמץ השני הוא המאמץ האזרחי. פה, לצערי הרב, למעט משרדי הביטחון, החוץ ושר הבריאות ומשרדו, אני מאבחן את משרדי הממשלה על רקע מה שאני מכיר מהעבר ומהצרכים, כנתונים בתת תפקוד חמור מאוד. מי שנותן שיעור זה אזרחי המדינה, שהם הגיבורים של המלחמה הזאת, שעטפו בידיים שלהם ובקרבות פנים אל פנים עם הילדים ואנשים את המחבלים, ושילמו מחיר דמים קשה מאוד של הרוגים, נשחטים, אני לא רוצה להגיד הרוגים, זה מילים קשות. וגם היום, הייתי היום במרכז אקספו בתל אביב, אני שומע על ההתנדבויות של זקה ושל יד שרה ושל של ארגונים רבים אחרים, של חרדים ושל אחרים. הייתי היום באקספו תל אביב, כל הביטנים, ביטן 1 וביטן 2 וביטן 10, כולם עמוסים בחניונים במתנדבים שעושים כל מה שצריך. יש שם 1,500 איש טכנולוגיים, אנשי הייטק, עם תוכנות ממוחשבות שמנסים לעסוק בזיהוי הנדרים, דבר מדהים. הממשלה מסתרכת מאחור, השרים לא יורדים דרומה, המנכלים של משרדי הממשלה לא יורדים דרומה, לא הוקמה מנהלת לאומית לטפל בדבר
הזה. שוחחנו פה בשעתיים האחרונות, אבי, עם כמה שרים. הם אומרים, אנחנו כן יורדים דרומה והכל. אנחנו לא עושים לזה יחסי ציבור. אנחנו לא רוצים לרקוד על הדבר הזה.
יש שר אחד שלא עושה יחסי ציבורים, קוראו לו השר ארבל. כל היתר,
אנחנו שוחחנו גם עם השר מרגי.
בסדר, יכול להיות שאני חוטא לעניין פה, אבל בגדול אני שר או שרה שיורדים, מחבקים חייל וצוחקים, מצטלמים ועולים, לא רציני. בסדר? לא חשוב. אני מתכוון, תכף דוגמה, אני מתכוון למה שנקרא אוטובוס המנכ"לים, מתקובת שבס. אני הייתי בענבי זעם, בדין בחשבון, בעופרת יצוקה. המנכ"לים של משרדי הממשלה באוטובוס עוברים...
הקמת מנהלת של כל המנכ"לים האלה, שתתחיל לעבוד.
צריך שתי מנהלות, צריך מנהלת גדולה לאומית לטפל באירוע בפן האזרחי שלו, וכבר עכשיו, כבר עכשיו להקים את המנהלת לשיקום עזה עם משרדי האוצר, השיקון, החקלאות, הבריאות. שמה, נמחקו קיבוצים שלמים, נמחקו קיבוצים שלמים. בתים עלו באש, האנשים נרצחו, נבזזו, חלק נאנסו וחלק חטופים בעזה. אנחנו מנהלים, שמה, סיפרה ליום רופאה שיצאה מהמתקן של הגופות במחנה שורה.
בשורה, כן.
התיאורים, המילה מחבלים היא מילה עדינה.
כן, כן.
אלה צוררים, נאצים, דאש, אני לא יודע איך להגיד. המחשבה שיושב איזה מחבל עכשיו, ופה אני מזהה לחלוטין עם הדרישה של שר הבריאות, לא יעלה על הדעת שרוצח מתואב כזה, ששחט ילדים, יישב על מיטה של בית חולים ממשלתיים סדינים ואומללים לצד הקורבן שלו...
יקבל חדר ניתוח משוכלל בהדסה עין כרם.
שיקימו להם בית חולים שדה על אלונקות בתוך מחנה שבויים בדרום הארץ. זה מה שצריך לקרות. המאמץ השני, הזכרתי אותו, אני לא מרוצה ממנו, ואני מציע גם לאזרחים להיות מרוצים ממנו. המאמץ השלישי הוא המאמץ הפוליטי. באיחור של 5 ימים מוקם קבינט מלחמה עם כוחות שיש להם ידע וניסיון. זה רצון העם, זה רצון הציבור, כך צריך להיות. מסיבה אחת, אנחנו יחד חזקים ומאוחדים לנצח, ואנחנו צריכים להיות חזקים ומאוחדים. ישבתי השבוע בטלוויזיה, ראיינו את ניר מהיישוב נתיב העשרה, שעמד בגבורה עם אשתו 4 שעות, אוחז בדלת של הממד והמחבל בצד השני. ושהוא גמר להתייפח בבכי, הוא שאל אותי ואותנו, את כולנו ואת הצופים, האם באמת האויבת הגדולה של מדינת ישראל הייתה אסתר חיות? לא ניכנס לזה עכשיו, אבל גם...
טוב, זה לא הזמן.
יש מאמץ הסברה, יש מאמץ הסברה,
אבי, אז בוא נפתח רגע את הנקודה הזו מזווית אחרת, כי באמת, אתה יודע, אנחנו בזמן מלחמה ואנחנו רואים את האחדות בעם, ודיברת על זה, ורואים פה ערבות הדדית יוצא דופן. אתה רואה נשים חרדיות מבשלות ונשים חילוניות מסיעות, וכולם מגויסים, ובחלק מכלי התקשורת או בחלק מהמקומות אתה מצפה שבעת מלחמה, אתה יודע, תהיה איזשהו נימה ציונית מאחדת, אחרת, מלכדת, שמנחים בצד את כל המלל המיותר על הפוליטיקה והפוליטיקאים. אתה יודע, בתקופת מלחמת יום כיפור, אף אחד לא עמיד לדין את גולדה מאיר בכל ישראל.
בוא תראה, תראה. אנחנו, הרגיל אותנו יצחק רבין ואחרים למילה אני אחראי. אני חסר לי בנאום של ראש הממשלה כמה דברים. אחד, קצת לגלות חמלה ורגישות לקיבוצים, למושבים, ומעולם, תקשיב טוב, הוא מעולם לא ביקר שם. שהיה אירועים בדרום, הוא הלך לסדרות, לנתיבות, לאופקים, לבאר שבע, לאשקלון ולשלומי, ולאשקלון ולאשדוד. שם הבוחרים, בקיבוצים אין בוחרים, הוא לא, תקשיב, זה, אני לא מאמין שאני אומר את זה, תבדוק אותי. הוא מעולם לא עשה ביקור בקיבוצים. היה חסר לי החמלה, קיבוצים שלמים נשחטו, נמחקו מהפני אדמה, מה הם לא אזרחי ישראל. היה חסר לי מידת הענבה, אני ואני ואני, והיה חסר לי חברים, היו פה תקלות, היו פה...
לוקח את החיות.
אני לא, אפילו לא תיקח אחריות, תבטיח שאנחנו נבדוק את זה עד היסוד. שום מילה. זאת מנהיגות, לא מהסוג שאני הייתי רוצה, אבל זה מה שיש לנו כרגע. אני שמח שהוא מחוזק עכשיו.
יש גם צד שני לסיפור הזה. יש גם צד שני לסיפור הזה. אני אומר, אולי יש צד שני לסיפור הזה, שנתניהו מנסה לשדר חוסן וחוזק, וזה לא הזמן להגיד מי השכם, ויש טעויות ואין טעויות, והיו תקלות ולא תקלות, והוא אומר...
היות ואני מכיר אותו מאירועים קודמים בממשלות אחרות מהיום הראשון, במלחמת לבנון השנייה, בפיגוע... עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו.
אוקיי.
אני חושב שהגיבורים שלי במלחמה הזאת, אתה יודע מי הם? גיבורים שלי זה האזרחים בגבול העזה.
כן, הרב שצים.
הרב שצים שעד לפני שנה לא יודעים שלמים שלהם.
הם היו בהפגנות, הם בקשו מסכון, מקבלים 2,000 שקל.
הגיבור שלי זה נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן. אני לא זוכר נשיא כזה, מספק אם יהיה בעתיד נשיא כזה, שכל כך אוהב אותנו, כל כך חרד לקיומנו, כל כך דואג לנו, גם בנאום שהוא נתן, בעוצמה שלנו, בטייסות שמגיעות להם, בעשרות המטוסים, במטוס עם הציוד שנחת פה היום, ואני אומר לך, יש שורה ארוכה, אבי. שורה ארוכה של שרים ושרות וחברות וחברי כנסת ועיתונאים שצריכים לעמוד בתור הארוך, להרכין ראש, לקום תקידה ולבקש ממנו סליחה. פשוט ככה. פשוט ככה.
טוב, אין עוד הרבה מה להוסיף ולומר. בוא נעבור את היממות הבאות.
אני מכיר את הצבא, אני מקווה מאוד שלא תיפתח לנו זירה צפונית בדרום, אם כי זה לא תלוי רק בנו, וגם אם היא תיפתח, אנחנו נדע חזקים ומוכנים לעמוד מולה.
טוב.
אין לנו שום דרך אחרת, אנחנו נלחמים פה מלחמה לשנים הקרובות, ואולי מלחמה האחרונה שצריכה להיות.
הנה, גנץ מצטרף בעוד כמה דקות הצהרה משותפת שלו עם נתניהו, לפיד נשאר בחוץ לפי שעה. טוב, החלטה שלו.
אני חושב שגנץ יקבל הרבה מאוד נקודות על זה שהוא נכנס, הוא נכנס להציל את המדינה ולא את נתניהו, הוא יקבל גם הרבה נקודות כשהוא יעזוב בסוף המלחמה, ואני מקווה שהציבור ידע להעריך את זה, זה הכל.
אבי בניהו, דובר צה"ל לשעבר, תודה רבה.
תודה.
בשורות טובות. אנחנו עם יקי דיין, שלום יקי. יקי דיין.
שומע, שלום.
שלום, שלום. קונסול שלנו בארצות הברית, לוס אנג'לס ועוד. ואתה מכיר היטב גם רפובליקנים וגם דמוקרטים, ועברנו את אובמה, ועכשיו אנחנו עם ביידן. ומשום מקום, הנשיא האמריקני, שחשבנו שהוא, לא יודע, לא אמרנו שהוא לא פרו-ישראלי, אבל התרגלנו לאובמה, ששם את השגרירות בירושלים ועושה כל מיני צעדים, וביידן פתאום מחזיר לנו את הסכסוך הפלסטיני לשולחן. וראה זה פלא, תשמע, לא היה אף פעם אמירה של נשיא ארצות הברית בכאלה עוצמות, מאיפה זה בא?
תשמע, אז כנראה לא הצלחתי לשכנע אתכם בכל הפעמים שעליתי לשידור, כי אותי זה לא הפתיע בכלל. אתה יודע, אולי העוצמה, אולי העוצמה הפתיעה, אבל ביידן הוא הנשיא הדמוקרטי, אולי הציוני האחרון, איש אוהב ישראל, איש שמכיר בחשיבות קיום מדינת ישראל ובחשיבותו של העם היהודי, איש שחי את זה, זה היה נאום מהראש, זה היה נאום מהבטן, זה היה נאום מהלב, ויותר חשוב מכל הדברים האלה, זה היה נאום אסטרטגי, כי זה היה הפעם הראשונה שארצות הברית במפורש מציבה איום מול הגרעין ומול האיום האיראני. זה אמירה ברורה, נושאת המטוסים שמגיעה לפה לאזור, זה אמירה לאיראנים. אם אתם חושבים שעכשיו זה זמן כדי לתקוף את ישראל, תחשבו פעם נוספת. באמת זה היה נאום אסטרטגי יוצא דופן, ואני אומר לך שאני מכיר את ארצות הברית טוב מאוד, מעולם לא היה נאום כזה של
ברור,
נשיא
כן,
אמריקאי.
כן. לא צריך להכיר את ארצות הברית טוב. זה, אנחנו זוכרים את ההיסטוריה, והיינו באירועים קודמים ובמקומות אחרים, וחווינו חוויות לצערנו כאן במדינה, וסבלנו מטרור וספגנו עבדות. מעולם לא היה דבר כזה, לא אמירות כאלה. כלומר, ביידן בא, לוקח שליטה לאזור ואומר, חסר למי שיגע בישראל. זה פחות או יותר המילים שהוא אומר.
ביידן מבין שהמערכה שקורית פה היום היא לא מערכה בין הארגון המרצחים, הטרור, חמאס, לבין ישראל.
זה מערכה של דאעש מול העולם החופשי.
בדיוק, זה מערכה הרבה יותר רחבה, זה מערכה שגם אוקראינה היא חלק ממנה, ורוסיה היא חלק ממנה, וסין היא חלק ממנה, וגם איראן. ולכן ארצות הברית צריכה, כמובילת העולם החופשי, צריכה להתייצב פה גם באמירה ברורה, וגם במעשים ברורים. תראה, המהירות, לא רק, בוא, אנחנו מדברים על הנושאת המטוסים, איכות הנשק שנשלחת לפה עכשיו, וכמות הנשק שנשלחת לפה עכשיו, היא יוצא דופן. אני רק מזכיר שלפני שנתיים בשומר חומות, היינו צריכים לחכות הרבה זמן ולקוות שהסיוע בקונגרס יעבור בסך מיליארד כן. דולר כדי לחדש את התמירים.
לגמרי, אנחנו זוכרים בצוק איתן איזה לחץ אמריקאי היה לעצור את המבצע ולעצור את המבצע ובכל מיני...
בדרום לבנון, מה שעברנו... כן. אתה מקבל אור ירוק מביידן.
לא רק זה, בוא, אתה יודע, לך... אני... אני רוצה להוסיף עוד זווית לעניין הזה, יקי, שהמטוסים האמריקאים ימריאו מנושאת המטוסים והשתתפו במערכה הזו, הם לא קוסמטיים כמו חיל האוויר, עם כל הכבוד. אתה יודע, אתה רואה מה הם עשו בעיראק ובאפגניסטן ובכל מיני מקומות.
אני לא רואה אותם עדיין משתלבים בהתקפות, כן? בוא, לא
נסחף.
אבל, בדיוק, אבל האמירה והמעשים, ומעבר לזה, תראה, הגיעו לישראל פצצות חודרות בונקר. פצצות חודרות בונקר זה משהו שהאמריקאים הרבה זמן לא הסכימו למכור לישראל. הרבה מאוד זמן. ואתה מקבל את זה עכשיו, ביום הראשון של המלחמה. זה אמירה חד משמעית, מאוד ברורה, מאוד בהירה, התייצבות באמת יוצא דופן לצידה של ישראל. אני חושב שזה באמת זריקת חיזוק יוצא דופן, שאני באמת מתרגש לדבר עליה אפילו.
יקי דיין, שיבואו ימים טובים על כל עם ישראל, אמן, וגם תודה לאמריקאים בהזדמנות הזו, בוודאי.
אמן, אמן, וכל מי שחושב ש... אתה יודע, באמת, כל מי שאמר שאמריקאים יתעסקו בענייניהם וכל הדברים האלה, אנחנו לא באים חשבון איתם עכשיו, אבל באמת צריך להבין שגם מעבר לסיוע הביטחוני, זה גם המטריה הדיפלומטית שאנחנו מקבלים מהם, וכל... סיוע אחר, וזה באמת...
לא, זה משהו שהוא מסר לכל העולם, זה המדרה... שהוא פשוט מסר לכל העולם, מהמעצמה האמריקאית, זה לא משהו שאפשר לקנות בשום דרך אחרת, אם לא רצונו של ביידן לפה או לפה, והוא עושה את זה נטו לגמרי. מרצונו, ועל זה אנחנו מדברים. יקי דיין, תודה רבה.
לגמרי. בשמחה רק בשורות טובות.
אמן, אמן, אמן. ושימו לב מה קורה באירופה, למשל באוסטריה, פלסטינים, ערבים, לא יודע איך לקרוא להם, מכריזים על יום זעם ויום התקפה על בתי הכנסת ומוסדות, יהודים, מציינים גם תאריך, הם מדברים על שבת הקרובה, פשוט סימנים של אלף דולר. הרב נחמיה רוטנברג מרבני אוסטריה, שלום לך הרב.
שלום
וברכה,
ערב טוב,
איך
אפשר לומר?
כמה איומים האלה ממשיים ורציניים?
כן, זה לא פשוט, לא פשוט בכלל, זה מדהים שעכשיו בדיוק אני נמצאים בית הכנסת מיכה ערבית, ויהודים כאן אומרים אולי כבר עדיף להיות בארץ ישראל. מפחיד, מלחיץ, גם פה מסתובבים הפגנות, בדיוק היום ממשלת אוסטריה אסרה על הפגנות, דווקא המצב זה שחמאס יראה מי הוא באמת, בהרבה מדינות באירופה התחילו לאסור הפגנות בעד החמאס, שזה מעלה מסוימת, אבל מצד שני, כן, ביום ראשון הסתובבו פה מכוניות בכמה רחובות בעיר, עם צפצופים ככה, עם דגלים של, 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 של חמאס, מלחיץ. וכמובן מתוגברת השמירה בצורה ש...
אז זהו, השלטונות המקומיים לוקחים את זה ברצינות, ואתם רואים...
מאוד 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 ברצינות, והם מאוד מאוד בלחץ, הם נמצאים פה בשמירה שאי אפשר לתאר. הם בלחץ, מלחץ גדול מהרבה סיבות, אני חושב שאפילו הם גם מבינים שזה עוד יגיע אליהם בסוף. אבל כן, היה לנו גישה היום גם עם ראשי הקהילה, ראשי המשטרה, הם מאוד מאוד בלחץ. הם פשוט, אתה מרגיש את הלחץ שלהם כמעט לא פחות מאיתנו, שזה במידה מסוימת.
במצד שני, הרבות אמרגה, אנחנו רואים את האחדות האדירה של כל יהודי העולם, בכל הקהילות, מתכנסים בתפילות, בתהילים. ראינו תמונות מאיטליה, מצרפת, מספרד, מאנגליה, בתי מדרש מלאים, בתי כנסת מלאים. איך האווירה שם ממה שקורה כאן?
גם היה ישיבה של רבנים היום, אם לעשות קידוש בשבת בראשית, לא לעשות. כמו בארץ, הדיונים, את אותם דיונים, ומה שהכי מדהים, אנשים רחוקים מאוד, מתקשו אליי היום כמה וכמה פה, אנשים לא דתיים, שהם רוצים לשלוח לארץ, יצא משלוח ענק של איזה טיסה אחת של, של ציוד גם כן, ואוכל, התקשו לאנשים מאוד רחוקים, ישאלו אותי האם יכול, איזה אוכל כשר יכולים לקנות ואיפה? כי בטח החיילים רוצים לאכול כשר. זה מדהים, זה היה מרגש, ממש כמה וכמה כאלה, זאת אומרת, באמת יש איזשהו נקודת אחת. נקודת אחדות מיוחדת מאוד.
כן, טוב, הרב רוטנברג, תודה במילה אחת, כשאנחנו רואים מה קורה בכלל באנטישמיות ובעולם וכולי, כל התקשורת העולמית משדרת את התמונות מהקיבוצים, מהזוועות, מהשואה, מהפוגרום, וזה מצליח לטלטל הרבה מאוד אנשים. השאלה היא האם האירופאים, למשל אוסטריה, כל מיני מדינות שם באירופה שהן לא פרו-ישראליות בלשון המתה, הם בסדר עם ישראל, אבל כשמדברים על פלסטינים וישראל הם תמיד בצד השני. זה משנה? אתה מרגיש
אני
שזה...
אני חושב שכן, דווקא הנושא הזה של... אני חושב שכן הנושא הזה של התקשורת שבאמת הצליחה להביא, אני חושב שזה רק מעט מן המעט עם מה שקרה ומה שקורה. יש כן שינוי לטובה, אני רואה את זה בכמה וכמה רבדים, כן נפל הסימון, אפשר להגיד השתנה לגמרי, מבצעים אחרים, מלחמות אחרות, אתה רואה שינוי גישה, שינוי דיבור, אפילו אנשים שעובדים איתנו, לא יהודים, פתאום שלחו הודעות, הכל בסדר, מה קורה, אנחנו מזועזעים, תראה שאף פעם לא שמענו, אף פעם לא שמענו כזה דבר, פתאום אתה שומע, מה בתוך הלב אתה אף אחד לא ידע, אבל כן יש איזשהו, אני חושב שזה שהעולם מתחיל לשים לב, מקווים שידעו באמת מה קרה שם, אני חושב שזה מזיז משהו, כמה...
הרב נחמיה רוטנברג מרבני אוסטריה, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה. בעזרת
השם,
יושבי
הארץ ולכולם.
אמן, תודה רבה, בהצלחה אצלכם. השם ישמור על כל יהודי בכל מקום בעולם. עכשיו אנחנו לסוגיית המבוגרים, הקשישים, איתנו לקו נחי קאט, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
מנכ״ל איגוד לקידום דיור למבוגרים, כשאנחנו נמצאים בעת חירום, במלחמה שכזו, ומדברים על דיור ועל מבוגרים, הרבה מאוד צרכים ומענה, גם מחסור במטפלים אני שומע.
כן, נכון. תראה, אנחנו כאיגוד מרכזים מעל 200 מסגרות דיור למבוגרים, זה בתי אבות, דיורים מוגנים, מוסדות ציוד. בעצם המלחמה הזו תפסה אותנו ברגע שהוא גם ככה קשה לנו עם מצוקה אדירה של מטפלים שהייתה עוד לפני. הענף שלנו, המדינה לא רוצה כל כך, לא רוצה לפתוח לנו מכסות של זרים והרימה קשיים על ההעסקה שלהם לאורך השנה האחרונה, כולל אגורות עצומות, ולא יכלנו להסיק עוד מטפלים כמו שרצינו, ובמקביל החליטה להביא לנו 1,000 פלסטינאים שנסתמך עליהם בטיפול, שכרגע זה יוצר מצוקה. המשטרה עצמה ביומיים האחרונים גם מיוצרת אותם, מי שנכנס, ואנחנו סובלים כרגע ממצוגה קריטית של מטפלים סיעודיים. זה עבודה שהיא לא פשוטה במוסד סיעודי, יש כוחות לזה, אנחנו באמת קוראים למדינה להפנות את המשאבים שלה לטיפול בסוגיה הזאת. אנחנו בעצם מדברים, שתבינו, אנחנו אמורים גם לקלוט מבוגרים שפונו מבתיהם בדרום, בצפון עכשיו. פינוי של מבוגר הוא לא כמו של משפחה רגילה, יש לו צרכים מיוחדים, לפעמים נגישות, לפעמים טיפול תרופתי מיוחד. אנחנו יודעים לתת את זה, אנחנו רוצים לתת את זה. פתחנו אפילו מוקד מיוחד לרוח של מבוגרים אצלנו במסגרות דיור. אבל אם הסוגיה הזאת של המטפלים הסיעודיים לא תיפטר, אנחנו פשוט נקרוס. זאת אומרת, יהיו זקנים שלא נוכל לקלח אותם, לא נוכל להביש אותם.
מה האופציות? מה על הפרק? כלומר,
החלופות כרגע שאנחנו מדברים עליהם עם המדינה, זה להפנות אלינו עובדים בחקלאות כרגע, שקצת נסגר בדרום, ואנחנו יודעים שהם ככה משוטטים. רשות האוכלוסין הלכה לקראתנו, ובאמת נתנה לנו איזשהו חודש שנוכל להעסיק שוהים בלתי חוקיים, שפג עליהם האשרה כרגע והם בארץ. אבל אנחנו באמת, יש סטודנטים לסיעוד שאפשר להביא, הכל באוויר, אנחנו במצוקה כאן ועכשיו, זאת אומרת כבר היום לקחו לנו עשרות ומאות מטפלים, אין מי שיקלח סקנים, זאת אומרת אנחנו נגיע לרמה כזאת, ואנחנו אמורים לעזור ולסייע למדינה לקלוט את המפונים. זו סוגיה קריטית ואנחנו יודעים לעשות את זה ועושים את זה טוב, ויש לנו מקומות.
סדרות, ליבים, נרעם.
עוד שנייה.
ייכנסו למרחב המוגן.
כן, אזעקה בסדרות, אזעקה בסדרות והאזור. כן. אז נחי, אנחנו איתך, אז אתה אומר, אלו החלופות, והמדינה צריכה להתעשת עכשיו ולהביא לכם, להפנות, לנתב אליכם אנשים שכרגע בלתי מועסקים או פנויים למשימות הללו, ובל נשכח שהרבה מאוד גם מגויסים עכשיו, והמדינה במצב כזה, ועדיין צריך לחשוב ולדאוג מה יקרה כאן בעוד שבועיים, שלושה, חודש ימים, כמו שאתה אומר, עם מאות הקשישים הללו שנותרו כרגע ללא מענה הולם של מטפלים.
אני יכול להוסיף עוד, גם יש חוסר בעובדי משק, זאת אומרת זה לא חייב להיות טיפול סיעודי, אנחנו יודעים כבר היום יש עובדי משק שמפנים לענפים אחרים במשק, ואפשר גם להפנות אלינו, זה גם יסייע. ואני מוכרח לציין שיש המון עזרה והתנדבויות מסביב, גופים שבאים, פילנטרופים ואנשים פרטיים שרוצים להתגייס, וזה מחמם את הלב לראות את זה. ואנחנו ככה מקווים שנצלח את התקופה הקרובה בשלום, וגם המבוגרים בינינו.
בהצלחה וכל הכבוד על המשימה. נחי קרצמן, מנכ"ל איגוד לקידום דיור למבוגרים, תודה רבה.
תודה גם לכם.
תודה. ערב טוב, עכשיו אנחנו עם חוזרים לצפון, ראש המועצה האזורית גליל עליון, גיורא זלץ, שלום לך.
שלום שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אז היו אזעקות היום בצפון, היה חשש לחדירת כלי טיס, שמחנו שבסוף התברר שלא, אבל החבית חומר נפץ הזו ממש על סף פיצוץ. אתם ערוכים? כי מבחינת רשות מקומית אתה יודע להגיד שהתושבים שלך יש להם לאן להתפנות אם הם יצטרכו, שיש מספיק מרחבים מוגנים אם צריך?
קודם כל אני חייב להתייחס לאירוע שהיה שציינת, כי אתה עובר את זה כלי אחר יד, אבל אני חושב שאחד הלקחים שלמדנו מהדרום זה לא להתייחס לא בזלזול ולא ביהירות לצד השני, וההתראה שהייתה ונאמרה פעמיים על ידי הצבא הייתה שזוהו מצנחי רחיפה, 15-20 מצנחי רחיפה שחצו את הגבול, ככה גם התחיל דרך אגב האירוע בעוטף עזה, גם שם מצנחי רחיפה, ולכן באמת חששנו שבאירוע הזה, בדקות האלה, החיזבאללה מצטרף לאירוע, התברר בדיבת כלא נכון, אני שמח על כך. יחד עם זה צריך להבין, המתח קיים, הדריכות קיימת, ואני
ודאי, לא להיזהר תמיד פה, צריך.
לא, חשוב לי מאוד שלא יתחיל תהליך של זאב זאב, אלא שאנשים...
לא. עדיף תמיד להיכנס לממד לעוד 10 דקות, מאשר לגלות חלילה שאנחנו באירוע אמיתי.
לגבי שאלותיך, אנחנו בהחלט ערוכים טוב מאוד. אני רוצה לומר שחלק גדול מהתושבים שלנו, סביב 80%, על פי בקשתנו, כבר החל מיום ראשון, בעצם החלו בתהליך של יציאה מהאזור שלנו, שהוא בהחלט האזור הכי מאתגר, אם וכאשר יהיה אירוע בלבנון, אז בהקשר הזה זה כן, אנחנו מוכנים. מרחבי מיגון פרטיים, אנחנו בחוסר גדול מאוד, ככה גם במוסדות חינוך. יחד עם זה אני אומר שוב, בסיטואציה עכשיו שכל כך הרבה תושבים יצאו, זה פחות רלוונטי. מה שעדיין חסר זה נשקים לאותם אנשים שחייבים להישאר ביישוב, קודם כל לשמור עליו, כמובן שלא יקרה שם שום דבר, ובית כיתות כוננות, צוותי חירום יישוביים, חקלאים. אנחנו בתהליך של קבלת נשקים, של השלמת נשקים ליישובים האלה, אבל עדיין התהליך הזה לא הושלם. בסך הכל אני אומר שוב, אנחנו מוכנים ככל שניתן מוכנים, כי אנחנו כולנו מבינים שהאירוע הזה יכול לפרוץ בעוד 5 דקות, בעוד יום, בעוד שבוע. גם חשוב להבין שהנחת העבודה שלנו כרגע, שגם מדינת ישראל בצדק, רואה במציאות כרגע כהזדמנות להשיג לאורך הרבה שנים שקט לאורך כל הגבולות שלנו, ולכן אנחנו מניחים גם את האפשרות שבזמן הנכון, במקום הנכון, בצורה הנכונה, ממשלת ישראל תיזום אולי פעילות גם במרחב שלנו, ולכן אנחנו ערוכים, אנחנו דרוכים, אבל אנחנו בהחלט לא בלחץ ולא בפניקה, פשוט מוכנים לכל אירוע.
גיורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה רבה לך.
תודה לכם, לילה טוב.
תודה, ערב טוב, לילה טוב, בשורות טובות. אנחנו מסיימים את המשדר שלנו. מחר ב-10 בבוקר תוכנית מיוחדת גם בנושא אמונה וביטחון כאן. אתם מוזמנים להצטרף ולהאזין. ונסיים הערב עם כמה שורות מתוך ספר אמונה וביטחון של מרן החזון איש. פרק ב', שם הוא כותב כך, טעות נושנת נתאזרחה בלב רבים במושג ביטחון. שם ביטחון המשמש למראה מעולה ועיקרית בפי החסידים מסתובבה במושג חובה להאמין בכל מקרה שפוגש האדם ועמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע, ושני דרכים בעתיד, אחת טובה ולא שנייה, כי בטח יהיה הטוב. ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב, הרי הוא מחוסר ביטחון. אומר החזון איש ולא היא. הביטחון הוא האמיתי שכל מה שיעשה השם תחת השמש, הכל בהכרזה מאיתו יתברך, בין אם הדבר הוא נראה טוב ובין אינו נראה טוב, וביות פעולת האמונה לא רק החיים היא בכלל מרוח בני אדם, וזוהי מידת הביטחון השלמה. מה שקורה זה לטובתנו גם אם אנחנו לא רואים זאת. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה ליונתן עדייב על הביצוע הטכני. בשורות טובות, ביחד בעזרת השם, הרבה תפילות וננצח.